אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, מדענים אמריקאים טוענים שיש חיים במאדים, מדובר בזוחלים ובחרקים. מיד כל הפרטים על הידיעה הזו, וגם חוקרים פיתחו שיטה שלפיה אפשר לזהות אדם באמצעות שערה. וגם, האם לנחשים הקדומים היו רגליים אחוריות? מתברר שכן. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה, אלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכני, דיג'י אלון מקלר, תודה רבה לשלומי בנתיה וליגל שפירה שמלווה אותנו. תודה רבה לאבי שמאי, אני דודו ארז. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. ואנחנו עוברים לעניין הראשון בו עסקנו השבוע, בדרך למאדים משלימים שעות שינה. סוכנות החלל האירופית בחנה תרדמת חורף, היברנציה, כאפשרות עבור האסטרונאוטים שיטוסו למאדים. אנחנו בדקנו עם דוקטור אירן שנקר, רופא חלל, האם האדם הוא יצור שיכול לישון שנת חורף כמו דוב או עטלף. הנה השיחה.
שלום ובוקר טוב לכם.
טכנית, לפני שנדבר על היתרונות מבחינת, אתה גם רופא וגם חלל, אז אנחנו נדבר על שני הפנים הללו, אפשר להוריד את הטמפרטורה של הגוף, לגרום לנו איכשהו לישון לפרק זמן ממושך?
אז אפשר, זה נכון, צריך להפריד בשני מונחים. אחד, הורדת טמפרטורה, היפותרמיה, להפחיד בצורה מכוונת את הטמפרטורה של הגוף ובכך להפחית את המטאבוליזם, את חילוף החומרים וצריכת החמצן, וזה אפשרי, מבוצע באופן תדיר, גם בפינוי רפואי וגם בבתי חולים, כאשר מחליפים איברים, ניתוח לב, השתלת לב, אז אלה דברים שמבצעים באופן
רגע,
תדיר.
יש איזשהו הליך שבמסגרתו הליך רפואי, שבמסגרתו פשוט מורידים את הטמפרטורה של החולה, כדי שחילוף החומרים שלו יעט מעט, ואז יהיה יותר זמן לטפל בו?
כן, אין ספק, זה מבוצע כבר באמת באופן, לא הייתי אומר סטנדרטי, כי אתה בא בשביל שירידו לך את הטמפרטורה, כי חם לך בצהריים, אבל חלק מהפעולות הרפואיות, אכן ניתן ומורידים ל-25 מעלות, על מנת להפחית את החילוף חומרים ולהגדיל את היכולת ולמנוע בעצם את הסכנה של פגיעה במוח, שצריך את החמצן באופן קבוע.
אבל אתה אומר שלא בהכרח זו הייתה הכוונה כשמדברים פה על תרדמת חורף.
אז אני אומר, אז יש נושא של הפחתה של טמפרטורה ויש שינה. שינה הוא תהליך אחר. הרי זה לא שאנחנו אומרים, בוא נלך לישון, ניכנס למקרר, אז נישן. שינה הוא תהליך מאוד חשוב בגוף, יש ארבעה שלבים בשינה, אנחנו לא יכולים לוותר על השינה, ושינה, מה שאנחנו מדברים, המחזור הסירקדני, המחזור הריתם, השעון הביולוגי של כל 24 שעות, שחלק גדול ממנו, שליש מהיום אנחנו ישנים, הוא שינה. יש שנת חורף שהמילה דומה, אבל היא תהליך אחר, שבאמת התהליך שם זה הפחתה של המטאבוליזם על מנת להעביר דווקא את החורף בכלל בחיות כמו חיות יונקים של יונקים אחרות, כמו הדוב, שנת הדוב לצורך העניין. מה שהיום ופורסם באמת באחרונה, שרוצים לקחת את הטכנולוגיה הקיימת של הפחתת הטמפרטורה, היפותרמיה, ולהוריד אותה עוד יותר ל-20 מעלות ואפילו אולי פחות, ולהגיע לכמעט צריכה מאוד מינימלית של חילוף החומרים וחמצן, ואז לכאורה אפשר לקחת את האדם למשימות מאוד ארוכות, ולהגיע לכוכבים רחוקים, בלי הצורך של המזון והחמצן והפסולת שהוא יוצר, שמכבידים מאוד במסה הכללית של חלליות.
אבל אם נוריד את הטמפרטורה, בכל זאת אולי נצטרך פחות מזון, אבל נצטרך קצת מזון, לא? ובכל זאת הפרשות הן הפרשות.
בשביל זה מדובר במחקר האחרון שנעלה מראש. מה שדרך אגב באמת חיות שעוברות שנת חורף מגדילות את האנרגיה הפנימית שלהם בעזרת שומן שצוברים, והוא מספיק להם והם לא צריכים להפעיל את מערכת העיכול או לאכול. זה קשה מאוד לאכול שאתה גם ישן. אז הרעיון הוא שאתה, יש לך מספיק אנרגיה ובשכבת שומן מרובה, על מנת שאותה אתה צורך עד לצורך עניין הקיץ הבא.
זאת אומרת שהאסטרונאוטים בהכרח יצטרכו להעלות מסת שומן, אבל זה משהו שהוא פרקטי? זה נשמע מאוד תיאורטי, ואנחנו מבינים שיש איזשהו צורך באמת. אנחנו חיים 80 וכמה שנים, וזה לא מספיק למסעות ממושכים בחלל. באמת, כדי להגיע לכוכבי לכת, אפילו כוכבי לכת קרובים יחסית, נכון? במושגים שלנו זה לחודשים.
לכן יש עוד טכנולוגיה שגם היא מוכרת, כמו מכונת לב ריאה, או כמו דיאליזה, לחלק אחר שאולי מכיר יותר, שבו אנחנו מצליחים לאזן, כי הרעיון הוא לא רק לתת את האנרגיה, אנחנו צריכים גם להוציא את ההפרשות שלנו. ולכן אפשר בעזרת מערכות דומות לדיאליזה, משולב עם כאילו מערכת אספקת עירוי קבועה שמכיל את כל הצרכים שבן אדם צריך גם בהיפותרמיה, בתמיסה קרה מאוד, כך ששומרים על הוויסות של חום הגוף הנמוך, ומוסיפים את הצרכים שכמו שאתה אומר צריכים לאורך זמן. בוצעו כמה ניסויים גם בתחום הזה, אפשר לתת מיסה מאוד קרה על מנת להפחית את הטמפרטורה מהר מאוד, ואפשר גם לתת חומרים נוספים על מנת להאריך את היכולת של אדם ללא צורך של תזונה, לשמור על החייו. יחד עם זאת, אנחנו רחוקים מאוד מלהבין את שנת הדוב, את שנת התהליך של יצירת מנגנון שמפחית גם את הטמפרטורה, אבל גם את הצורך לצרוך את האנרגיה, שונה מהשעון הביולוגי היומי שלנו.
כן.
כנראה יש לנו כמו לדוב, הרי ההבדל ב-DNA בינינו לבין יונק אחר היא קטנה מאוד, וכנראה גם לנו יש, מאמר שפרסמתי עם דוקטור דיוויד וורמפלש לפני שנים רבות, אני חושב בשנות ה-90, שיש מה שנקרא HIT, שזה Hyperthermic או Hibernation, שזה שנת החורף הזו, Intrinsic Factor, או טארגט כזה, שבו הורמון שקיים אצלנו, רק הוא לא מופעל, בעוד שבחיות אחרות הוא מופעל, ואם נמצא את אותו הורמון שמייצר לנו את התהליך, אז נוכל אולי בלי מכונת לב ריאה ובלי היפותרמיה להיכנס לתהליך טבעי שמאפשר גם לאדם להעביר את החורף או את המשימת חלל הארוכה בתהליך של ההייבריניישן, שנת חורף כמו שהגדרת.
עכשיו, הטענה היא שזה יגרום לחלליות או יהפוך את החלליות לקטנות יותר, למה? כי מה? כי בני האדם שם לא יצטרכו לנו, כי לא יצטרכו מזון? מדוע זה כל כך משמעותי?
הדבר הכי יקר במשימת חלל זה המסה שצריך להעביר ממקום למקום. אין ספק שצריך את הדלק, צריך גם אנרגיה, סוללות. אבל יותר מכך, מעבר למערכת של חללית כזו או אחרת, צריך גם את כל החמצן, את כל המים ואת כל המזון, וגם מקום גדול לפסולת שבני אדם יוצרים. הדבר הזה הוא מסה מאוד גדולה שהיום במעברות חלל, בתחנת החלל הבינלאומית, בחלליות שנבנות, מצריכות, בטח למשימה של חצי שנה, שנה ויותר, ואת זה אפשר יהיה להפחית בצורה מאוד משמעותית.
עכשיו, כמה זמן זה באמת, כמה זמן לוקח להגיע מכדור הארץ למאדים, בין חצי שנה לשנה, בדרך כלל מקובל?
נכון, הבעיה במאדים היא לא רק המרחק, אלא בעצם ההקפה של כדור הארץ והמאדים מסביב השמש. פעם בכשנתיים וחצי המאדים וכדור הארץ קרובים מספיק, שאפשר לעשות את הקפיצה הזו, של בין, הייתי אומר, 9 חודשים בטכנולוגיה של היום, אולי בעתיד קצת יותר קצר, אבל כשמגיעים למאדים, כדור הארץ מאוד התרחק בהקפה, ולכן אי אפשר להיות שם שעתיים וחצי כמו ניל אמסטרונג על הירח ולחזור באפולו 11 לפני 50 שנה, אלא נצטרך להישאר תקופה ארוכה על מנת ששוב המאדים יתקרב לכדור הארץ, ואפשר לעשות קפיצה נוספת של 9 חודשים על מנת לחזור בביטחה לכדור הארץ.
טוב, אבל נשמע פתרון מעניין. כמה אתה מעריך שהוא באמת פרקטי? זה נשמע שאתה מאמין בפתרון הזה.
אני חושב שאנחנו עוד רחוקים מלהגיע למאדים. היפה שאנחנו חוקרים בכל הכיוונים את ההגעה למאדים, כנראה דרך תחנה בירח. טכנולוגית זה אפשרי, תקציבי זה פרויקט ענק. לפני 30 שנה אמרתי שבעוד 30 שנה נגיע למאדים, אני מקצר את הטווח, רק זה לא בשנים הקרובות.
לא בשנים הקרובות. אגב, הזכרת באמת תחנת ביניים בירח, מדברים על כך, למה זה כל כך משמעותי? הרי הירח בסך הכל לא מאוד רחוק מאיתנו יחסית, ב-400 אלף קילומטר או אפילו קצת פחות מזה, אז זה מה שמקצר את הדרך? למה זה כל כך משמעותי? או בשל שדה הכבידה שם, מדוע חשוב לצאת דווקא
נכון,
מהירח?
נכון, זה לא מקצר את הדרך, כן. אלא בעצם החלק הכי קשה הוא להתנתק מכוח הכבידה של כדור הארץ. וכאשר מצליחים לעשות זאת ולהגיע לכוכב עם כוח כבידה נמוך יותר, אז החלק השני שהוא ארוך יותר ומרוחק יותר, אמור לקחת גם פחות זמן וגם פחות משקל צריך יהיה לקחת.
אז אנחנו צריכים מסת גוף גדולה יחסית, ככל הנראה, בערך 9 חודשים של סבלנות, ואולי נשען בדרך, כשפה מדברים על כמה עשרות ימים, אני משער שהכוונה היא לא לכך שהאסטרונאוטים ישנו במהלך כל המסע, נכון? או לפחות חלק ממנו.
זה גם נכון, כן. הם לא צריכים לעלות, כמו שאנחנו יוצאים לארצות הברית, גם לעשר שעות, רוצים לראות איזה סרט אחד, לקבל את ארוחת ערב, אולי אחר כך לדמנם, להתעורר איזה שעתיים לפני, אז אותו דבר, גם בשביל נושא בטיחות, להיות ערים במהלך השיגור עצמו, חלק מאוד מסוכן, עוד יותר בחלק הנחיתה, כמו שראינו לצערי בראשית, אפשר כבר להגיע לירח, אבל דווקא החלק האחרון הוא המורכב מאוד, גם למאדים יהיה מורכב, ולכן החלק האוטומטי, כמו טייס אוטומטי, יכול להיות במהלך השיוט בין כוכב לכוכב, אבל גם בשיגור וגם בנחיתה, ועוד אחד מהחשיבות שלא כל הצוות צריך לישון. בכל זאת משהו להשאיר איזה חניך תורן בערב, ואז בעצם להתחלף, ואם לא חניך אז ישתעמם, אז אולי שניים, ואז שניים שהם על המשמרת, עוקבים אחרי הניתור, עוקבים אחרי המדדים, והשאר אכן נהנים להם בשנת החורף בין הכוכבים.
וואו, טוב, תודה לך על השיחה המרתקת הזאת, דוקטור ערן שנקר, רופא חלל. תודה רבה.
יום טוב לכם.
ואנחנו ממשיכים לעניין הבא. לראשונה בעולם, רופאים מארצות הברית הכניסו חולה למצב של תרדמת, באמצעות החלפת הדם שלו בתמיסת קרח נוזלית, וכך הורדת טמפרטורת הגוף שלו ל-10 מעלות, והכל כדי למנוע פגיעה חמורה בתאים, ובעיקר בתאי המוח כמובן. שוחחנו בעניין הזה עם המנהל של היחידה לטיפול נמרץ לב באיכילוב, דוקטור קובי שחם.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אז אנחנו יודעים שגם ללא החלפת הדם, כפי שמתואר בתהליך הזה, יש איזשהו עניין בלקרר אנשים שנפצעו כדי להרוויח זמן, נכון?
השימוש בטכניקה של קירור רפואי למעשה ידועה כבר קרוב ל-20 שנה, כשבתחילת שנות ה-2000 הוצגה השיטה הזאת לטיפול בחולים שמגיעים לבית חולים אחרי שהם חוו דום לב הרקע של הפרעת קצב קטלנית, כשבשיטה הזאת למעשה מקררים את הטמפרטורה של הגוף לטמפרטורות יעד שהיא באזור של 33 מעלות, ועל ידי זה שמקררים את הגוף מורידים גם את הצריכות המטבוליות של הגוף ובייחוד של המוח, והדבר הזה נותן לנו למעשה אפשרות להגן על המוח מפני הפגיעה שהוא חווה על רקע היעדר מתן של חמצן.
אוקיי, אז בואו נדבר על השיטה שמוצגת כאן בניסוי הזה. לא מדובר בהורדת הטמפרטורה של החולה ל-33 מעלות, אלא לאזור ה-10 מעלות, שזה יותר דרמטי, והשיטה הזו גם קשורה להחלפת הדם על ידי נוזל אחר. מה אתה יודע לספר לנו על השיטה הזו?
תראה, זו שיטה שעדיין לא תורה עד למחקר הנוכחי, שבה למעשה באמת מחליפים את הדם ומזליפים לתוך הגוף נוזלים קרים. גם בשיטה שאנחנו משתמשים כרגע, בשעה הראשונה שהחולה מגיע, עד שאנחנו מרכיבים את המערכת של הקירור, שבמקרה הזה היא מערכת חיצונית, אנחנו מזליפים נוזלים קרים, 2 ליטר של נוזלים קרים לתוך הגוף, אבל שיטה שבה מחליפים את כמעט כל הדם של החולה בנוזלים קרים, וגם לטמפרטורה קיצונית של בין 10 ל-15 מעלות, אכן טרם תוארה.
עכשיו, לגוף שלנו מן הסתם יש טמפרטורה שהיא פחות או יותר קבועה, כי החלבונים שלנו בגוף, או האנזימים שגם הם חלבונים, צריכים ככל הנראה טמפרטורה אופטימלית כדי לתפקד בצורה מיטבית. אז אם מקררים את הגוף בצורה דרמטית, ההיגיון אומר שעשוי להיגרם גם נזק, לא?
בגדול אנחנו יודעים שההורדה של הטמפרטורה של הגוף לאורך זמן כן תביא לפגיעה בפעילות של מערכות מסוימות, של אנזימים, של חלבונים מסוימים, אבל אנחנו יודעים א', שירידה בטמפרטורה לטווח זמן שהוא לא ארוך יכולה לגרום לירידה בצריכת האנרגיה של הגוף. הרבה פעמים אנשים שחווים מכת קור, טמפרטורה של הגוף יכולה לרדת לערכים שהם קיצוניים, טמפרטורה של 29-30 מעלות, וכשמחממים אותם בהדרגה רואים שיש חזרה של פעילות של יתר המערכות בגוף. אנחנו יודעים גם, לא אצל בני אדם, אבל אצל בעלי חיים, בייחוד אלה שחיים בתנאים קיצוניים שבקוטב, דובים, נכנסים למצב של שנת חורף, כשהטמפרטורה של הגוף שלהם יורדת בצורה משמעותית, וכשהטמפרטורה בחוץ עולה הם מתחממים, ואז הם קמים וממשיכים בפעילות הרגילה שלהם.
עכשיו, גם אנחנו דיברנו על כך בתוכנית לפני כמה ימים, או לפחות על האפשרות להוריד את הטמפרטורה של הגוף של אסטרונאוטים, במהלך שינה בדרך למאדים, סוג של היברנציה או תרדמת חורף. השאלה היא האם הגוף שלנו באמת בנוי להיברנציה כזו, למעין תרדמת יזומה לאורך זמן?
זה לא נבדק על מצב שהוא ממושך, אבל יש בזה בהחלט מן ההיגיון שלאורך זמן, אני לא חושב שהורדה לטמפרטורה קיצונית של 10-15 מעלות, אבל ירידה בטמפרטורה של 2-3 מעלות, בהחלט יכולה להוריד את הצרכים המטבוליים של גוף האדם. זה מאוד הגיוני.
אוקיי, אז אם נסכם, כפי שאמרת, כבר 20 שנה בעולם הרפואה מקררים את גופם של פצועים או חולים, אמנם לא לטמפרטורות נמוכות מדי שיסכנו אותם, אבל מספיק נמוכות כדי להאט את קצב חילוף החומרים בגוף שלהם, בין היתר כדי להרוויח זמן ולמנוע פגיעה בתאים. אבל הטכנולוגיה הזו של החלפת כל אדם בתמיסה כלשהי, שכנראה גם מכילה חמצן, אבל לא רק, זה משהו שעדיין לא ממש נבדק אולי מלבד הניסוי הזה.
ממש לא נבדק, ונראה לי שזה ייקח עוד זמן עד שהדבר הזה גם ייכנס באיזושהי צורה, כי לפי מה שתואר זה כרגע רק בחיתולים.
ואם כבר אנחנו מדברים על זה, אי אפשר להימנע מלדבר על המצב הקיצוני ביותר. מתי נוכל סוף סוף להקפיא בני אדם חולים ולהפשיר אותם, רק שתימצא תרופה או פתרון למחלה שלהם?
טוב, זה כבר משהו שנראה יותר לכיוון של סרטים של מדע בדיוני.
טוב, אז רשמנו לפנינו את הנזיפה שלך. תודה לך, דוקטור קובי שחר, מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב איכילוב. תודה לך.
בבקשה.
ואנחנו עוברים אל העניין הבא, זוחלים וחרקים במאדים. מדענים אמריקאים טוענים שיש חיים במאדים, וזאת על סמך ניתוח של תמונות שהגיעו אלינו מכוכב הלכת. הפעם לא מדובר בחיידקים או באיזו סנדלית, אלא חרקים, דבורים ואפילו זוחלים. הנה השיחה שערכנו עם דוקטור רעות סוריק אברמוביץ', אסטרוביולוגית וסגנית מפקד וראש תחום המדעים בפרויקט דימרס שבמצפה רמון.
שלום לך, בוקר טוב למאזינים ולמאזינות.
אם כן, בוקר של חייזרים במאדים.
אכן כן, חדשות מרעישות, אך רק לכאורה. קודם כל זה לא מדענים, זה מדען אחד, קוראים לו פרופסור אמריטוס ויליאם רומוסר, והוא אחד מהאנטמולוגים הידועים בעולם, וכתב חלק מהטקסטבוקס הכי ידועים על אנטמולוגיה.
לכן לא הזכרתי את שמו, השם שלו הוא מסובך מאוד.
ויליאם רומוסר.
כן.
והוא אכן בנובמבר לפני שבוע, בפגישה של האגודה האנטמולוגית האמריקאית, הציג פוסטר די מזעזע, שבו הוא הראה תמונות רובה מטושטשות, כ-36 תמונות שנלקחו בקירוי אופטטי ומתמונות נוספות של כוכב הלכת מאדים. ולמרות שהן היו מאוד מטושטשות, הוא החליט שהוא רואה שם פנים של נחש, כנפיים של נמלים ועוד כהנה וכהנה.
אם כן, קם הדבר ונהיה ג'ונגל במאדים.
נהיה ג'ונגל במאדים לגמרי. הוא אפילו לא טרח להוסיף סוג כזה של בר, שאנחנו קוראים לו סקייל בר, במדע שבו אתה יכול לדעת מה באמת הגודל האמיתי של הדברים שהוא מראה בתמונות. זה באמת היה פוסטר מאוד מוזר, אבל הוא פרופסור אמריטוס, וכבודו במקומו מונח, וזה אכן נותן הרבה השראה ומקום לדיון.
אז איך אפשר להסביר את המהלך הזה שלו?
יש לא מעט חוקרים בתחומים שונים ומגוונים, שכשהם רואים משהו שנראה להם כמו משהו שהם חוקרים, אז הם מפרסמים על זה מאמר. ב-2015 יצאה חוקרת מנאסא שפרסמה מאמר של 13 עמודים, עם תמונות של כל מיני דברים שקשורים לקרקע ומורפולוגיה של קרקע, ואמרה, פה היו פעם חיים, היו פעם משהו שנקרא סטרומטולייט. קבוצות מיקרוביולוגיות שמעצבות צלעים ויוצרות פאטרנס מאוד מאוד ברורים, ופשוט היה 13 עמודים שהיא מסבירה איך זה נראה היום המאובנים על כדור הארץ, איך המאובנים האלה נראים בתצלומי לוויין באיכות הרבה יותר טובה ממה שפרופסור וויליאם רומסר הציג, והסבירה למה היא חושבת כדאי לחקור בנוסף את המקומות האלה, כי אולי היו בהם פעם חיים, והיא הייתה מאוד זהירה במינוח שלה. פרופסור וויליאם רומסר מאוניברסיטת אוהיו לא כל כך היה זהיר מספיק באיך שהוא כתב את הפוסטר ואיך שהוא התקן את זה, ולכן זה עושה עכשיו רעש מאוד גדול ברשת, כי הוא באמת טען ובא ואמר, יש חרקים, יש מאובנים, זה נראה כמו נחש, אני חושב שכדאי שנדון בזה. זה היה קצת מוגזם.
אז רגע לפני שאנחנו עוברים לגור שם, צריך מה לקחת? כל מיני תרסיסים נגד ג'וקים? כל מיני ערכות כאלה? נגד חרקים?
איך אתה יודע, צריך לבוא מוכן, דודו, צריך לבוא מוכן למאדים, זה לא צחוק. בין טמפרטורות של פלוס 30 למינוס 140. ממתקה
זו שמחשמלת, אבל זה מדהים שהוא מדבר על בעלי חיים שאנחנו יודעים ש, או לפחות מאמינים שהם נוצרו כאן בכדור הארץ, ויכול להיות שבכוכב לכת אחר הם גם כן נוצרו, אני יכול להבין אם חלק מהמקטע הביולוגי איכשהו, לא יודע, הגיע לכאן מחלל, המקטע של ה-DNA שלנו, אבל זה קצת נשמע מוזר שמערכת דומה תתפתח שם.
קודם כל, אוסטרליה, אוקיי, יש פה עניין שלהם שקשור לאבולוציה של חיים.
אוקיי.
חרקים התפתחו על כדור הארץ לפני כחצי מיליארד שנה בלבד. כדור הארץ הוא בין 4.5 מיליארד שנה, זה אומר שרוב הזמן של כדור הארץ לא היו פה חרקים. מאדים, לפני בערך שלושה מיליארד שנה, מעריכים, היה דומה יותר לכדור הארץ. זה אומר שחרקים, בזמן שחרקים התפתחו על כדור הארץ, כבר לא היה כלום על מאדים. אבל עולה השאלה מאוד מעניינת, מה קורה כשיש אבולוציה חלופית במקום אלטרנטיבי, ואיך זה קורה? ואחד הדברים שאנחנו מכירים את זה, אנחנו מכירים את זה לדוגמה על מה שקורה באוסטרליה.
מעניין.
באוסטרליה יש יונקי כיס. הם יונקים לכל דבר, אבל יש להם כיס. הם ממלאים את אותם פונקציות במערכות האקולוגיות שיונקים אצלנו, שכלב, חתול, פרה, אני יודעת מה, כל היונקים האלה עושים, אבל שם הם עושים את אותו דבר, אבל יש להם עוד איזושהי קטע אבולוציוני מצחיק שיש לו כיס. שאם אתה מסתכל על זה כמדען מהצד, אני בחיים לא הייתי חושבת על קנגרו כחיה שצריכה כיס. מה הקשר? נכון? אז אנחנו כן מכירים דוגמאות מכדור הארץ שאבולוציות צומחות במקביל.
מעניין.
אנחנו יודעים שהם ממלאים פונקציות דומות במערכות אקולוגיות קיימות. זה לא קיים במאדים, אוקיי? אנחנו רחוקים מאוד במאדים. יהיה מעניין לראות, אגב, אם יש חיים על ונוס. אני מאוד מקווה שתצא לדרך...
שזה נוגה, נכון? הכוונה היא הולכת נוגה, כן.
נאסא עובדים יחד עם הרוסים על סוג של משימה לוונוס, שקוראים ונרה די. בין השאר על שם הוונרה, הפרויקט של הרוסים בשנות ה-60 וה-70, כשהם שלחו חלליות וכשופיות לוונוס, והשיגו יופי של אינפורמציה שם. אז אנחנו מאוד מקווים, כי יש דברים מאוד מסקרנים לגבי נוגה, כמו שהעליתם בתוכנית לפני איזה שבוע-שבועיים, שאנשים טענו שקושים כהים יותר באטמוספירה העליונה, יכול להיות שזה סוג של...
נכון.
של עצות.
יצורים שעפים שם, מרחפים להם שם, נכון? דיברנו על זה.
כן. אני חושבת שיהיה בצורה טכנית קצת יותר קל לאסוף מהאטמוספירה של ונוס דברים, ולהביא אותם חזרה לכדור הארץ, מאשר להנחית משהו על מאדים ולהביא את זה חזרה אלינו.
אני מנסה להבין, האם אנחנו חיים בתקופה שבה, בגלל שגם הנושא של התוכנית הוא מכשפות ומידע שהופץ, או כל מיני תיאוריות קונספירציה שתפסו והלכו והתפשטו בזכות, במקרה הזה זה היה דפוס, אז יכול להיות שאנחנו חיים בתקופה שבה כל מיני רעיונות כאלה קלים יותר להפצה, ולכן אנחנו גם יותר פתוחים. פתאום ידיעה כזו על חרקים במאדים נשמעת לי לא מאוד מופרכת. אני בטוח שלפני 5 שנים זה נשמע לי מופרך לגמרי.
אני לא יודעת מה להגיד לך. אני מאושרת שאני חיה בעידן הזה שבו אני יכולה לשלוח גשושיות וטכנולוגיות מתקדמות. ולהשיג את המידע הזה כמו שצריך.
זאת אומרת, לא היית רוצה לחזור לי מהביניים?
לא. שהיו מעלים מחשפות על אש.
לא, זה היה באחרי ימי הביניים, זה הדיוק שלנו. בתום ימי הביניים התחיל כל צד המחשפות, זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לברר. זאת אומרת, טוב שאנחנו חיים בהווה, אוקיי. אוקיי. אבל את...
אני טוב, שמחה, כן.
בתחושה שלך, אנחנו נשתמש כאן בפרספקטיבה המדעית שלך, האם זה הגיוני באיזושהי רמה, לאור הניסיון שלך והיכולת שלך לנתח את העניין? או שזו מסקנה שהוא, זה קצת קפיצה.
לא, מה שהוא הציע זה מופרך. כל האנשים מנאסא, כל האנשים מסוכנות החלל, גם האירופאית, גם מאתרים מאוד ידועים שקשורים למדע פופולרי בארצות הברית, פשוט העיקו אותו מכל הכיוונים, אמרו זה מגוחך לגמרי, הפוסטר לא עומד ברמה המדעית הכי בסיסית, תודה רבה על ההשראה, אבל לא תודה. נכון לעכשיו העמדה הקונצנזוס המוחלטת היא שאין חיים על פני מאדים. אנחנו מחפשים להוציא משימות כדי לברר מה קורה מתחת לפני השטח, ושם יכול להיות סיפור אחר, מעניין, דומה, שונה, אנחנו לא יודעים, לא חקרנו. על פני השטח אין שום דבר שקשור לחרקים, ואין שום דבר שקשור לנחשים, זה כמו ניו זילנד. שום דבר לא יכול לתקוף אותך במאדים.
שום דבר, ובכל זאת אנחנו נמליץ לאסטרונאוטים שיגילו שם אחרי 2022 או 2024, להגיע לשם לפחות עם קף-קף. שיהיה, מה יכול להיות?
זה מגף טוב, מגף טוב, זה יעזור טוב.
תודה רבה לך, אסטרוביולוגית, סגנית המפקד וראש תחום המדעים בפרויקט דימרס, במצפה רמון, חוקרת במרכז המדע ים המלח והערבה, דוקטור רעות סורק אברמוביץ', תודה רבה לך.
תודה לכם, יום טוב.
ואנחנו עוברים אל העניין הבא. חוקרים פיתחו שיטה שלפיה אפשר לזהות אדם באמצעות שערה. בעבר היו משתמשים בשיער, אבל רק כזה שבקצה שלו היה DNA מעור. כעת מדברים על שיטה שמאפשרת ממש לזהות אדם באמצעות השיער עצמו. הנה השיחה שערכנו עם מנהלת מעבדת ה-DNA במכון לרפואה משפטית, דוקטור נורית בובליל.
שלום, שלום, בוקר טוב.
אז מה השיער יכול לספר לנו כשהוא מנותק מהגוף? האם ה-DNA נשמר? זאת אומרת, מה מהות השיטה?
השיטה שפורסמה עכשיו בסיינס זה בעצם מהפכה חדשה של יכולת בעצם לקרוא את הרצף של החלבונים שיש בסערה. בעצם כאילו קופצים על השלב של השימוש ב-DNA. לפי המחקרים האלה יש רצף החלבון יכול בעצם לתת איזשהו פרופיל אינפורמטיבי שהוא מיוחד לאדם הבודד.
זאת אומרת, לא צריך להגיע לרמת ה-DNA, אלא מספיק להתמודד עם ההרכב החלבוני של השיער?
בעצם זה מה שהמחקר, כן, זה מה שהם מציגים, זה עבודות שפורסמו כבר במשך שנתיים, שלוש, יש חוקר שעוסק בזה, אבל זה לוקח זמן, זה לא טכנולוגיה שמחר היא נכנסת לשימוש. בוא נאמר, זה שווה ערך לאפשרות שנכון שהאדם יכול להגיע לירח. אני לא רואה טיסות מסחריות שיוצאות פה בשעה 2 בצהריים. זה צריך לבדוק את זה, צריך לפתח את זה.
אהבת את כל תחום תיירות החלל, ואני נבלה את הרוק בשבילם. אבל מדוע הטכנולוגיה הזו, אם הטכנולוגיה הזו היא יעילה, היא אפקטיבית, והיא כזו שמסוגלת לאתר אדם, בהנחה שהיא כזו, אז למה לא?
לא, התשובה היא, השאלה היא אחרת, השאלה היא האם באמת כך זה, וכמה זמן ייקח עד שהשיטה תהפוך לשמישה. זאת אומרת, העובדה שיש פוטנציאל ויש אפשרות שהיא כרגע, היא יותר מתיאורטית, היא בעצם מוכחת במחקרים מסוימים, הדרך עד ששיטה כזאת או טכנולוגיה כזאת הופכת זמינה, היא לוקחת הרבה מאוד זמן, כי צריך בעצם לבחון האם בכל תנאי, בתנאים שונים ובאנשים שונים ובסערות שונות וברק חלקים מועטים ובאיזה טכנולוגיה אתה יכול בעצם להבטיח שהתוצאה שתתקבל היא תמיד תהיה התוצאה מהימנה. אלה תהליכים שהם לוקחים הרבה מאוד זמן, ויש שיטות שהן עולות כפוטנציאל, ובעצם במהלך הניסיון לתקף, זה המושג שאנחנו משתמשים בו, בעצם להפוך את הסטנדרטיזציה של התהליך, שתמיד התהליך ייתן תוצאה שהיא מהימנה, יש שיטות שבדרך הן הולכות לאיבוד. או שהעלות הופכת להיות כל כך יקרה, שזה פשוט לא רלוונטי או לא פרקטי. אז הפוטנציאל קיים, זה מאוד מעניין. זה דרך חדשה להסתכל על המיפוי בעצם של היכולת לזהות אדם, אבל זה ייקח עוד זמן, זה לא בהישג יד.
ומה רמת הסטייה של בדיקה כזו יחסית לבדיקת DNA?
קשה לי מאוד לדעת. אנחנו בעצם, עולם התוכן שמשתמש כיום, אנחנו בעולם הפורנזי, מכירים את ה-DNA, את השימוש ב-DNA ואת השיטות ואת הגבולות גזרה שלהם. כאן המחקר הזה בא ועוסק בכלל בתחום של חקר חלבונים. אני בתור מומחית ל-DNA, הידע שלי בחלבון כן. הוא, בוא נאמר, הוא פחות או יותר כמו שלך. אז אני בטח לא יודעת להגיד עכשיו...
לא הבנתי אם העלבת אותי, את עצמך, את שנינו ביחד, לא, אבל זה בסדר, אבל זה בסדר גמור, אוקיי. עכשיו, אוקיי, אני מנסה להבין, אנחנו יודעים שלכל אדם יש איזשהו צופן ייחודי, ולכן בדיקת DNA היא מנה, אבל גם המבנה של השיער שלנו, יש לו מבנה חלבוני שונה כל כך? מאדם לאדם?
אני אגיד לך, השערה בעבר, עד 2015,
כן.
בארצות הברית בעיקר, היו הכרעות וגזרי דין ששלחו אדם מאסרים ממושכים, והיו אנשים שנשלחו לגזר דין מוות על סמך בדיקה של השוואת שיער, בעצם לקחת שערה שנמצאה בזירת פשע,
כן.
להסתכל מתחת למיקרוסקופ, לקבוע מספר קביעות ולהגיד כן, זה הגיע מהאיש הזה בלבד. המדע הזה, היכולת לקבוע קביעות כל כך חד משמעיות, נזרקו לפח ההשפעה וההיסטוריה ב-2015, בעצם ה-FBI כבר הודע שכל ההשוואות שיער האלו הן חסרות כל בסיס מדעי, ובעצם הם הודו ש-90% מהתיקים שבהם ניתנו חוות דעת לכאורה של מומחים בתחום, אין להם שום תוקף. השיטה פשטה את הרגל. היום יש עוד התפתחויות, אם כבר השערה היא באמת כל כך מעניינת, ואנחנו יודעים שהיא מעניינת, היום יש פרסומים מ-2018, שבעצם בשערה עצמה, גם ללא שורש, יש DNA שהוא DNA גרעיני. זאת אומרת, יש שרידים של DNA שהוא דומה ל-DNA הרגיל שאנחנו משתמשים בו תמיד לבדיקות שלנו, שזה מהפכה של ממש. זאת אומרת, אם הבדיקות האחרונות שאנחנו יודעים לעשות ב-DNA בשערה, זה DNA של מיטוכונדריה, פתאום באה הבשורה שאומרת, לא, יש גם DNA שהוא מהגרעין שם, אלא שהוא מאוד 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 מפורק, ואז צריך ללמוד איך אפשר להגביר אותו, איך אפשר לעבוד איתו.
טוב, גם באמת בתוכנית שלנו דיברנו על זה שיש לנו שני סוגים של DNA בתאים, אחד באמת מיטוכונדריאלי שמגיע אגב
נכון.
רק מהאימא, וה-DNA המקובל, הרגיל שלנו.
נכון,
כן.
נכון.
אז את אומרת שגם לזה יש משמעות
הגילוי
מעניין.
הזה, הגילוי הזה שבעצם בסערה, בקנה של הסערה, זאת אומרת ללא השורש, יש כמות אדירה, של פרגמנטים של בעצם של מקטעי DNA גרעיני מאוד 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 קטנים, מה שמקשה על היכולת בעצם לרצף אותם כיום, אבל האפשרות הזאת קיימת, ושוב, זה דומה למה שפתחנו בו את הרעיון, זה שיטות שבעצם היום מנסות להתמודד עם היכולת לקבוע את הפרופיל הגנטי הגרעיני מתוך השערה, זה משהו שאותנו כיום מאוד מעניין, זה מאוד מאוד מעניין, אנחנו מחכים... אני אומרת, אנחנו, כן, אני שם את עצמי בתוך ראשם של עוד מומחים ל-DNA פורנסים בעולם. אנחנו מחכים לראות מתי השיטה תוכל להתייצב, כך שאפשר יהיה לאמץ אותה ולהשתמש בה בתיקים פליליים. ופה אולי, אם יש לנו זמן, אני רק אוסיף שאחד ההבדלים הכי גדולים בין מחקר מדעי, שמתנסים באוניברסיטה או במעבדות למחקר ופיתוח, לבין תיק אמיתי, זה שכשאנחנו עושים מחקר, בעצם החוקר מוביל את המחקר, הוא מוביל את גבולות הגזרה, הוא יודע מה הוא בודק, הוא יודע מה חומר היחוס שאיתו הוא משתמש. ולכן היכולת לשאול אם טעיתי או צדקתי, היא בסופו של דבר מונחת מול החוקר.
כן.
לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על תיק אמיתי, ומתקבלת שערה מזירת פשע, אני לא יודעת, של מי השיער הזה, אין לי שום יכולת בעצם לגלות אחר כך, בדיעבד, אם זה נכון או לא נכון. הדרך היחידה שהתוצאה תהיה מהימנה, זה לסמוך על השיטה, שהשיטה עצמה היא מאוד 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 נכונה, ויש לי את כל הביקורת בדרך לדעת שלא טעיתי. ולכן אף אחד מאיתנו, ממי שעוסק בתחום, לא מוכן לקחת סיכון על חשבונו של אדם אחר, ועד שהשיטות לא מקבלות את כל הסימוכים ואת כל ההוכחות המדעיות, שהם אכן תקפות, אנחנו לא מכניסים לשימוש שיטה חדשה. אז יש הרבה פוטנציאל.
זה הירות הגיונית ומתבקשת, כן?
היא הכרחית.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, ועדיין יש יתרון עבור פושעים שהם קרחים, נכון? השיטה הזו לא תקפה לגביהם.
תראה, גברים קרחים, אני חושבת שיש בזה משהו, אבל זה כבר עניין פרסונלי.
זה אוקיי, זה כבר. רשמנו בפנינו את ההערה. תודה רבה לך, דוקטור נורית בובליל, מנהלת מעבדת DNA במכון לרפואה משפטית. תודה רבה.
תודה רבה.
לנחשים הקדומים היו רגליים אחוריות. כך קובע מחקר חדש, מאובנים של נחשים תקופת היורה, לפני בערך 170 מיליון שנה, אותה תקופה שבה הנחשים הופיעו, הובילו את החוקרים למסקנה הזו, שאכן לנחשים הקדומים היו רגליים אחוריות, והם איבדו את הרגליים לאחר 70 מיליון שנה. הנה השיחה שערכנו עם פרופסור רבקה רבינוביץ' מהאוניברסיטה העברית, חוקרת במכון למדעי כדור הארץ, במכון לארכיאולוגיה, ועוצרת באוספים הלאומיים לטבע של האוניברסיטה העברית.
שלום רב.
כן? אז הם היו, בעצם הנחשים המקוריים היו סוג של לטאות?
אני בהחלט לא מתכוונת לגעת בנקודה של התנך.
כן, לא, ודאי, זה פשוט מיד קופץ.
כן, האמת היא שזה בהחלט מחקר מאוד מעניין, והוא מתבסס לשורה רבה של מחקרים, שתהו מה המהות של אותם יצורים שנראים כמו נחש, מאפיינים שכמותם של נחש היום, אבל יש בהם גם דברים מיוחדים בלסת, שזה הנקודה העיקרית,
כן.
וגם שרידים של גפה קדמית ואחורית, ואחר כך רק גפה אחורית. וזה קשה לי לתאר עד כמה העולם המדעי סוער סביב הסוגיה הזאת.
ולמה?
ואני אסביר. כיוון שגם היום הנחשים מאוד מאוד מגוונים, יש להם יכולת מאוד מיוחדת, של הניתוק של הלסת העליונה מהלסת התחתונה, וגם החיבור של הלסת העליונה מהלסת התחתונה מאוד מיוחד, לגולגולת הלסת התחתונה מאוד מיוחד של נחשים, וגם היום יש מגוון רחב של נחשים. במקביל, זואולוגים של היום, יישמו את מה שאני קוראת שתי הדתות העיקריות שיש למדע בזמן האחרון, שזה העניין הגנטי, והנושא של השימוש בסיטי להבנה של תופעות, של בעצם מאפיינים מורפולוגיים. כאשר עשו את הגנטיקה של נחשים של היום, הפירוש מה, איזה קבוצה, קרובה לאיזה קבוצה, גם מנסים להבין אחור באבולוציה מתי הם התפתחו. ונשאר משהו אניגמטי, המגוון גם היום הוא רחב, והפירוש של הניתוח של העצים האלה בסופו של דבר זה תכונות שישנם, אבל הניתוח הוא גם במידה מסוימת סטטיסטי וגם מבוסס על אקולוגיה ועוד מאפיינים, זה לא מספיק רק המתמטיקה. וגם כאן כשהלכו אחורה לראות את הרקורד הפוסילי, באמצעותו אנחנו מבינים איך הדברים האלה התפתחו מבחינה אבולוציונית. הייתה קבוצה מאוד מעניינת, שדרך אגב יש לנו נציגים ממנה באתר מצפון לירושלים, וישנם באוספים הלאומיים לטבע בירושלים. משהו שהוא נראה כמו דמוי נחש, שיש לו גולגולת עם מאפיינים מאוד מסוימים, עם לסת תחתונה מאוד מסוימת, ושרידים של הגפיים האחוריות וחגורה של האגן, זאת אומרת של ה... כן, חגורה של שרידים של האגן. וזו הייתה שאלה האם... המקור שהנחשים בכלל מזוחלים שהיו להם ארבע רגליים, היו, יכלו ללכת והכל, ורק אחר כך במהלך האבולוציה הם איבדו אותם, ולמעשה הנחשים המודרניים המתקדמים הם אלה שאיבדו.
אז בואי ננסה באמת אולי ללמוד באמצעותך, או לענות על השאלה, מה היתרון האבולוציוני בלאבד רגליים? כנראה שזה העניק להם יתרון, אחרת זה לא היה שורד. או משתלט
תכונה. קודם כל, אנחנו כבר יודעים היום שלא כל דבר הוא יתרון. הוא יתרון, לא כל דבר הוא יתרון, הוא לפעמים יתרון יחסי בתוך מערכת שלמה של כל בעלי החיים שהיו באותו זמן, נאמר, סמוך לאגמים ומחוץ להם, יש גם נחשי מים גם היום. אי אפשר לקחת את היתרון בתור שאלה בודדת, בלי להסתכל על כל הרקע, מתי זה קרה. לכן זה חשוב מתי זה קרה. אז מה שקרה בסופו של דבר, שהשינויים המהותיים דווקא התרחשו לא פחות בגולגולת. כיוון שהיום, כל בעצם המאמר הזה שאתה מתייחס אליו, עוסק רוב רובו במאפיינים שיש לגולגולת, בגלל שהם מצאו ארבעה נחשים שלמים חדשים, ויכלו לנתח אותם בצורה מאוד פרטנית, ואז הם יכלו להשוות עד הנחשים של היום, מה קרה לחלק, לנו זה נראה מובן מאליו, המקום הזה שכואב בקצה הלסת, שמתחבר לנו מאחורי האוזן, כן. הוא מיוחד אצל הקבוצה שלנו, וגם אנחנו, ההומו סאפיאנס, הטיפוס שלנו, מאופיין על ידי החיבור הזה האחד. זאת אומרת, יש לו משמעות מאוד גדולה במבנה המורפולוגי הכללי, איך אנחנו אוכלים, איך אנחנו נושמים, מה אנחנו שומעים, מה אנחנו מריחים. כל זה מאוד מאוד משמעותי. ולכן היכולת, עד עכשיו היו כארבעה אתרים כולל הארץ, של כמה וכמה פרטים שיש להם את המאפיינים המיוחדים האלה בגולגולת, והשרידות של הגפיים. לפני, אנחנו היינו אחד האתרים העתיקים, שזה בערך 90 מיליון, 95 מיליון שנה לפני זמננו. לפני כארבע שנים גילו עוד אתר כזה, כולם שייכים ליבשת הדרומית, שלפני 100 מיליון שנה כולם היינו מחוברים ליבשת הדרומית, וגילו ואמרו, רגע, רגע, לכם אין את הכי קדום, הכי קדום בעצם נמצא באתר אחר, והנה, זאת לא תופעה כל כך נדירה. מה שאנחנו היום מבינים, שהנחשים האלה, או דמויי הנחשים האלה, שיש להם מאפיינים מסוימים בגולגולת ובלסת תחתונה, ובהתחלה היו להם ארבע גפיים, ואחר כך רק גפיים, שרידות של גפיים אחוריות, הם היו משהו שהיה קיים, היה קיים, והייתה קבוצה מוצלחת. תמיד הטעות שלנו להסתכל שאנחנו נזר הבריאה, ומה שיש היום הוא הכי מתקדם. לא בהכרח, זאת הייתה תקופה, זו קבוצה שהתקרה 100 מיליון שנה, והייתה מאוד מוצלחת, שיכלה גם לסחול וגם ללכת בצורות שונות. ולכן כל התפיסה של ההבנה של הקבוצה הזאת, זה לא שכולם הלכו לקראת היתרון אבולוציוני של הבט, אלא היו כאלה שאלה היו תכונות שלהם. יתרה מכך, מחקרים גנטיים יראו שישנו גנים בתוך הקבוצה הזאת של חלק גדול מהנחשים, שמקודדים שתיווצר כפה קדמית ואחורית, אבל הוא לא מתבטא, זה לא ממשיך הלאה. עשו מה שנקרא מחקרים בעוברים וראו את זה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שזה משהו שהיה קיים והוא היה מוצלח, הוא פשוט 100 מיליון שנה, זה די מכובד להיות על פני כדור הארץ עם תכונה מסוימת.
לא, מעניין, זה גם באמת אולי מלמד אותנו על הדרך שבה אנחנו חושבים על האבולוציה, לא בהכרח היתרון הוא זה מה שמעצב את בעלי החיים, לעתים זה יותר מורכב מזה. לא
הרבה יותר מורכב מזה. הרבה יותר מורכב מזה, יתרון זה בחלק מהמקרים, כן. מי שיודע לאכול באופן מגוון ועושה הרבה צעצעים מוצלחים, אז יש סיכוי יותר סביר, והוא גמיש בהתנהלות שלו, אז יש יותר סיכוי שיסוד, אבל זאת הכללה מאוד מאוד גסה. ותמיד אף יצור לא קיים בריק, נכון? תלוי מה היו התנאי הקרקע, מה היה האקלים. אילו מינים נוספים התחרו על אותם מקורות מזון. כל זה משפיע באופן מהותי ביותר על השרידות של איזשהו מין. מאוד מאוד מהותי, ולכן זה מאוד מעניין. אז עכשיו כשאני מציגה את הנחשים אצלנו באוסף, אני לא אוכל להגיד שיש לנו את הכי קדום, אני עדיין אוכל להגיד שזה חלק מקבוצה ייחודית.
זאת אומרת, פגעו לכם בתערוכה שם, כן.
כן, זה מה שקורה במדע, שכל פעם יש, פלאונטולוגיה זה תחום מאוד חי. זה המסר העיקרי שאפשר להגיד.
מעניין.
כל הזמן יש לנו חידושים, לחלוטין תחום מאוד חי. ובאמת, הרבה בגלל פריצה טכנולוגית שעדיין מחייבת ידע מאוד 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 פרטני. האנשים במאמר הזה הם ניתחו 250 תכונות. הסטטיסטיקה עזרה להם לנתח את זה בצורה מהימנה, אבל הם ניתחו מורפולוגית בעיניים שלהם 250 תכונות. זה עדיין צריך את העין האנושית בנושא הזה, בהחלט. ודרך אגב, זה לא רק קבוצה אוסטרלית, אלא המובילים זה אנשים ש... מכל העולם, כולל כאלה שגם הסתכלו על המוצר, שכוללים גם את מה שיש לנו כאן בארץ.
וואו, טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, פרופסור רבקה רבינוביץ' מהאוניברסיטה העברית, חוקרת במכון למדעי כדור הארץ, המכון לארכיאולוגיה ועוצרת באוספים הלאומיים לטבע של האוניברסיטה העברית. תודה לך.
בבקשה.
ואנחנו עוברים על העניין הבא, הזדווגות משפרת את הזיכרון לטווח רחוק של זבובי הפירות הנקבות. נסביר, חלבון שנפלט מזבובי הפירות הזכרים מפעיל מנגנון שמשפר או אפילו יוצר זיכרון לטווח רחוק בקרב הנקבות, מה שעשוי לשפר את סיכויי ההישרדות של אותן נקבות. שוחחנו בעניין הזה עם פרופסור בועז יובל, מומחה לאקולוגיה של חרקים וליחסי הגומלין בין החרקים והמיקרואורגניזמים מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה שבאוניברסיטה העברית בירושלים.
שלום דודו.
טוב, ראשית בואו נבין אולי באמצעותך את המחקר הזה. מה זה אומר שאיזשהו חומר שהזכר פולט יוצר או משפר את הזיכרון לטווח רחוק של הנקבות?
אז בואו ניקח צעד אחורה, וכשזכרים מעבירים לנקבה זרמה בהזדווגות, הזרמה הזאת כמובן כוללת תאי זרע, שצריך אותם בשביל ההפריה, אבל בתוך הנוזל של הזרמה יש קוקטייל שלם של מולקולות שביכולתן להשפיע על היבטים שונים גם במטאבוליזם וגם בהתנהגות של בת הזוג של הנקבה ושל הזכר.
אוקיי.
עכשיו בחרקים יש פפטיד אחד שהוא מאוד מאוד מפורסם שנקרא סקס פפטייד, שזה לא חלבון בעצם, זה שרשרת קצרה של חומצות אמינו, שעובר בתוך הזרמה, עושה את דרכו דרך הגוף של הנקבה, ויש לו אתר קישור במוח של הנקבה. ברגע שהוא נקשר באתר קישור הזה, יש לו מגוון השפעות על הנקבה, כשהדרמטית ביותר זה שאותה נקבה לא רוצה להזדווג שנית. ככה המטרה הראשונית של החלבון הזה, של הפפטיד הזה, שהזכר מעביר, זה לשרת את האינטרסים של הזכר, כי הוא רוצה בלעדיות על הברות, על הצאצאים של אותה נקבה. אבל,
כן.
במהלך האבולוציה, אותו פפטיד קיבל, הנקבה מנצלת אותו לכל מיני צרכים אחרים. הוא מסמן עבורה שמשהו השתנה. אני כבר לא בתולה, אני מזווגת, ואז ההתנהגות שלה, לא רק הנכונות שלה להזדווג, גם ההתנהגות התזונתית שלה משתנה. היא מתחילה להעדיף אוכל יותר עשיר בחלבון מאשר נקבות בתולות, וגם המטאבוליזם שלה משתנה, היא מתחילה לפתח את הביציות. הדבר הדרמטי שהתגלה עכשיו באמת זה שאותו פפטיד נקשר באזור במוח שמייצר סרוטונין, ובצורה מובהקת נקבות מזווגות או בתולות שהזריקו להם את הפפטיד הזה, מסוגלות ללמוד ולזכור את מה שהם למדו לטווח ארוך הרבה יותר טוב. ונשאלת השאלה, מה פתאום? מה יוצא להם מזה?
כן, קודם כל, איך זה בדיוק קורה, ובאמת מה היתרון האבולוציוני בכך?
תראה, איך זה בדיוק קורה, באמת במאמר הזה הם מפענחים את המנגנון המולקולרי לפרטי פרטיו של איפה החלבון נקשר ובאיזה, עם איזה אנזימים אחרים הוא נקשר ויוצר יחסי גומלין, זה פחות מעניין. אני חושב שבאמת יותר מעניין היתרון האבולוציוני. ומה שהחוקרים מציעים פה, ואני חושב שיש בזה היגיון מאוד גדול, זה שנקבה מזווגת, נדרשת ממנה התנהגות שונה מנקבה בתולה, בעיקר בכל מה שקשור בלקיחת סיכונים. היא צריכה להפרות את המשאבים שלה ליצירת ביצים, למציאת מקום כינון טוב, ולא להתחיל להגיב לגירויים שונים ומשונים, כפי שעושות הנקבות הבתולות. היכולת ללמוד איזה גירויים הם עלולים להיות מסוכנים ולזכור את הלקחים האלה, זה מה שהפפטיד הזה מקנה להם. וכאן אולי היתרון האבולוציוני.
ויש לזה תקדים בטבע שאיזשהו חומר שמועבר בהזדווגות משנה ממש, במקרה הזה ממש משנה את המוח?
קודם כל, ידענו כבר שנים רבות שהפפטיד הזה ומולקולות אחרות בחסרי חוליות עושות את דרכן למוח, אבל גם ביונקים, יש לנו בזרמה של יונקים, את הפרוסטגלנדין, שהוא מרכיב מאוד מאוד משמעותי בזרמה של יונקים, ויש לו השפעות מטאבוליות ופיזיולוגיות מובהקות על הנקבות.
וואו. טוב, אנחנו, האמת שהמחקר עצמו הוא מדהים, וכאן יש פה התרחבות של הפונקציונליות המוחית, מה שבאמת נשמע עוד יותר מדהים, לא רק איזשהו שינוי אזוטרי. אנחנו נמשיך כמובן להתעדכן במחקרים הללו. תודה רבה לך, פרופסור בועז יובל, מומחה לאקולוגיה של חרקים וליחסי הגומלין בין חרקים ומיקרואורגניזמים, פקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה לך.
ברצון.
Thank you.
את סיכום השבוע שלנו. תודה רבה לאורך רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה לשלומי בנתיה וליגל שפירה שמלווה אותנו. אני דודו ארז, נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים בכל בוקר, בשבע בבוקר, בכאן תרבות, וגם באמצעות היישומון החדש של כאן, וגם בספוטיפיי. שיהיה לכם סוף שבוע נעים ושקט, להתראות.
שיודעים.
שלום לכם, מדענים טוענים שהם גילו את כוח הטבע החמישי. מיד כל הפרטים, וגם על תולעת שזוחלת לתוך מוח של חרק וגורמת לו להטביע את עצמו. וגם אם אתם נגעלים מירקות מסוימים, אל תאשימו את הירקות אלא את הגנטיקה שלכם. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. שעה שנייה, שלושה שיודעים מתוכנית המדע והידע של כאן תרבות. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר בתדרים 104.9 ו-105.1. האורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה לשלומי בנתיה וליגל שפירה שמלווה אותנו. אני דודו ארז, אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים באמצעות בין היתר היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. והנה העניין המשמעותי שעסקנו בו השבוע. המדענים טוענים שהם גילו את כוח הטבע החמישי. מדובר במדענים מהונגריה שגם פרסמו דוגמה ספציפית שיכולה להמחיש או להראות את אותו כוח חמישי בפעולה. מדובר בזווית האור או החלקיקים שנפלטים מאטום ההליום שמתפרק. הנה השיחה שערכנו עם דוקטור בועז קרני הראל, פיזיקאי תיאורטי ומומחה לתורת המיתרים. ואנחנו עוברים לעניין הבא. תולעת שזוחלת לתוך מוח של חרק וגורמת לו להטביע את עצמו. מחקר חדש עוסק בדיוק בעניין הזה, הוא מנסה להתמודד עם השאלה איך התולעת הזו עושה את זה, איך היא משפיעה על ההתנהגות של אותו חרק. הנה השיחה שערכנו עם הביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.
שלום, שלום.
טוב, אנחנו מאוד אוהבים לדבר איתך, אבל האחרונה הפכת להיות כתבת התוכנית לענייני זוועות, כי אנחנו מדברים איתך רק על דברים ממש מקריפים.
החיים זה זוועה, דודו, אין מה לעשות.
ודאי עולם החרקים, אבל כאן מדובר במשהו שהוא לא טריוויאלי, כי התולעת לא רק הורגת, בסופו של דבר היא כן הורגת את הגוף המערך, אבל היא כן מצליחה לגרום לו לשנות התנהגות, שזה משהו שפה משם שמענו על תופעה דומה כזאת, אז מה בדיוק קורה שם?
אז קודם כל, טפילות היא מערכת של יחסי גומלין. יחסי גומלין בין שני יצורים, בין שני מינים, יש לנו טפיל ויש לנו פונדקאי. הטפיל בדרך כלל משתמש בפונדקאי להשגת משאבים, במקרה הזה מזון או כדי לחיות או סביבת מחיה. הוא חי על חשבונו בעצם, ובדרך כלל באמת הטפיל לא הורג את הפונדקאי, כל עוד הוא זקוק לו. אחר כך, מה שיהיה, או שהוא מצליח לסעוד או שלא, וזה כבר לא מעניין. עכשיו, זה מביא למצבים באמת שיש לנו יחסים ומנגנונים מאוד מאוד מתוחכמים ומורכבים, ובמקרה שלנו, אנחנו מדברים על התולעת הטפילית, זאת תולעת טפילה, שהיא פוגעת בחרקים וביצורים, במקרה הזה גם בסרטנים, והיא משתלטת על המוח, היצור חי בדרך כלל ביבשה, אם במקרה הזה מדובר באיזשהו חרק, הוא חי על היבשה, הוא חי את חייו, הוא נגוע, הוא אוכל משהו שגורם לו להיות, להיפגע לידי, הוא אוכל ביצים בדרך כלל של תולעת הפילית שמתרבה בתוך הגוף שלו, מגיעה לבגרות מינית, וכדי להשתים את מחזור החיים שלה, היא צריכה להגיע חזרה אל המים. כדי להגיע חזרה אל המים, היא צריכה לגרום למערך שלה לשנות את ההתנהגות שלו ולעשות בשביל הדברים, ובעצם לגרום לו להגיע אל המים.
ואיך זה קורה? כי זו הנקודה.
אז היא צריכה לשנות את ההתנהגות שלו ולגרום לו לעשות את זה. במקרה שלנו, הוא פשוט ילך לאיזשהו מקור מים, ויקפוץ לתוכו, ויתבע, היא תצא החוצה חזרה, תמשיך את מחזור חייה, והוא ימות, הוא פשוט כבר כלי ריק. עכשיו, מה שקורה במחקר הזה, מה שהם ניסו לעשות, הם לקחו קבוצה של, הם לקחו תולעת מסוימת שידוע שהיא פוגעת בחרקים שהם צוותנאים ובסרטנים קטנים, והם לקחו פרטים נגועים ופרטים לא נגועים, מספו הרבה מאוד פרטים, בדקו מי נגוע ומי לא, והם רצו לבדוק מה קורה אצלם במוח. מה השינוי בין החלבונים שנמצאים במוח של פרט שהוא נגוע, לעומת פרט שהוא בריא. עכשיו הם גילו כאן, כי מה שהם רצו לדעת, כי האם מה שקורה, השינוי ההתנהגותי הוא בגלל מערכת החיסון שמגיבה על הטפיל, או שבאמת הטפיל עצמו משנה את הדברים שיש, את החומרים שנמצאים במוח. עכשיו הם ראו שמה שהשתנה ביצורים האלה, החלבונים זה חלבונים שקשורים א' לרגולציה של חילופי חומר, כלומר אצל יצורים שהם היו נגועים, הם הפכו פתאום להיות, החלבונים אצלם, הפכו אותם להיות מאוד זזיתיים, כלומר באיזשהו היפר כזה. לא הפסיקו לזוז, התנהגו בצורה לא הגיונית. והדבר השני שזה גרם, זה ירידה בחלבונים שהתפקיד שלהם מקושר לפחד. כלומר, היצור הזה לא רק שהוא זזיתי וזז כל הזמן, הוא גם לא זוכר ולא זוכר לפחד מדברים שמפחידים
אותו.
אמיץ מיוחד, או פשוט לא זוכר מה מסוכן. כלומר, זה לא רק פחד, זה גם זיכרון, לזכור דברים שמפחידים אותך.
לא, אני תוהה, טוב, בואי אשלימי, ואני אשמח לשמוע באמת אם יש עוד יצורים שמסוגלים לגרום לשינוי התנהגות, אבל אוקיי, בואי תשלימי, בבקשה.
אז מה שהם חושבים, שזה היה מחקר מאוד מאוד ראשוני, באמת זו פעם ראשונה שמנסים להבין מעבר לזה שיש כאן איזשהו שינוי התנהגותי, איך המנגנון הזה של שינוי ההתנהגות קורה. כי בדרך כלל המחקרים האלה הם מאוד אקולוגיים. כלומר, אני מסתכל על התנהגות, אני מתאר אותה, אני בודק האם יש השפעה או אין השפעה, אבל לא ירדו אף פעם בכזאת רמה לביוכימיה של הדברים. וכן, יש עוד יצורים שמתנהגים בצורה כזאת, יש הרבה מאוד טפילים שגורמים לשינוי התנהגות. אנחנו מכירים את אותה פטריה מפצחת ראשים שגורמת לנמלים ככה לסטות מן הקבוצה וללכת לעמוד במקום חשוף על גבי איזשהו ענף, למות שם, ואז הפטריה נובטת, בוקעת מתוך הראש ומפזרת את הנבגים שלה. אנחנו מכירים תולעת שנקראת לוקוכלורידיום פרדוקסום. עכשיו, מה שהיא עושה, היא אהובה עליי במיוחד, כי היא מופצת בלשלשת של ציפורים. וכשהיא מופצת בלשלשת של ציפורים, בגלל שהיא מתרבה בתוך מי של ציפור, אז הביצים בעצם נמצאות על גבי הקרקע, על הדשא. מי שאוכל את הדשא הזה זה חילזון הגינה. וחילזון הגינה, הוא אוכל גם את הביצים, והתולעת הזאת גדלה לו בתוך הגוף שלו,
וואו.
ומשתלטת עליו ואוכלת אותו מבפנים, אבל לא הורגת אותו. וכשהתולעת הזאת מגיעה לבגרות מינית, היא צריכה לחזור חזרה אל תוך ציפור, אבל היא נמצאת בתוך חילזון, אז זה בעיה. ולכן מה שהיא עושה, היא נודדת בתוך הגוף של החילזון המחוש, והיא נמצאת בתוכו, יש לה צבעים מאוד מאוד חזקים, והיא מתחילה להתנועע בתוך המחוש, בצורה כזאת שהמחוש הופך להיות מעין איבר שמאבהב. עכשיו, זה לא מספיק, כי חלזונות גינה נמצאים במקומות תחובים וחשוכים, אז היא גם משנה את ההתנהגות של החילזון, וגורמת לו לצאת מתוך הגומחות, ולעמוד במקום בולט. אז בעצם הוא עומד ומאותת לציפורים שעפות מלמעלה, שיש כאן איזשהו מזון שמנמן שמחכה שרק ייקחו אותו, וככה בעצם כשהציפור נוגסת במחוש של החילזון, התולעת חוזרת חזרה אל תוך המעיים ומשלימה את מחזור חייה.
וואו, זה מופלא ומזוויע בו זמנית. כן, וואו.
בשביל זה אני כאן.
כן, כן, תודה רבה לביולוגית ורד שפירה מכון דוידסון, תודה לך.
להתראות, יום טוב.
ועכשיו לשאלה, האם בקרוב די-ג'יי מקלר יוחלף בדי-ג'יי וירטואלי שיתאים לנו את המוסיקה אישית? אנחנו הכרנו השבוע די-ג'יי שפועל באמצעות בינה מלאכותית, פרי פיתוח של כמה חוקרים, חלקם ישראלים. שוחחנו עם הוגה הרעיון, דוקטור אלעד גליבמן, מאוניברסיטת אוסטין בטקסס, שדיבר איתנו מארצות הברית.
שלום וברכה.
קודם כל, איך הגעת בכלל לרעיון הזה של אלגוריתם שיתאים לנו רשימת השמעה של שירים?
איזשהו שלב בתחילת, איזשהו בשלב שבו התחלתי לעסוק בצורה יותר אינטנסיבית בחיתוך בין למידה חישובית, מוזיקה וקוגניציה. במקביל גם נבנה אצלי איזשהו תסכול בחוויה האישית שלי, שכל הפלטפורמות הדיגיטליות להשמעת מוזיקה, כמו ספוטיפיי ופנדורה ואפל מיוזיק וכן הלאה, המלצות שלהן מאוד קרועות, ואחד הדברים שהבחנתי בתור סיבה די משמעותית למה הן קרועות בעיניי, זה שלא היה שום היגיון פנימי לאופן שבו שירים מושמעים. זאת אומרת, כל פעם היו זורקים עליך איזה שיר אחר, ולא היה איזשהו קו מחבר ביניהם, או משהו שמספר סיפור איכשהו בצורה שבה השירים מסודרים בסדר הגיוני כלשהו. וחשבתי לתמי שזה משהו שמעניין להבין אותו יותר טוב, ולבדוק אם אפשר למדל אותו גם בתור חלק ממנגנון ההמלצה, ולהשתמש בזה בשביל לבנות רשימות השמעה פלייליסטים יותר קוהרנטיים. וזה ההתחלה של הרעיון. במקביל גם התחלתי להיכנס יותר לתחום של תחום בתוך עולם הלמידה החישובית שנקרא reinforcement learning, למידה באמצעות חיזוקים, שזה מודל של למידה חישובית שמתייחס לקבלת החלטות לאורך זמן. זאת אומרת, זה לא רק כזה סוג של פתירת בעיות נקודתית, אלא מודל של תהליך שבו האלגוריתם מבצע בחירות לאורך הדרך ומנסה לחזות איך הבחירות שהוא עושה תשפענה על המשך ההתנהלות של כל התהליך. ואז אמרת, זה נשמע לי מאוד הגיוני שאם אתה מסתכל על בחירה של שירים לאורך זמן והחוויה של אנשים היא גם לאורך זמן, לנסות לראות אם יש פה איזשהו חיבור הגיוני. וזה היה סוג של מקור הרעיון. זו עבודה שהתחילה די מזמן, לפני כמה שנים. עברה כל מיני תהפוכות, התפרסמה בכמה פאזות, ועכשיו לאחרונה יצאה כמאמר בכתב עת מדעי די בכיר. ואפשר לומר שאחת המסקנות המשמעותיות מכתחילה היא ש כן, הסדר כן משנה לאנשים. זה לא שאם אתה, אפילו אם אתה מזהה שירים שאנשים אוהבים, אם אתה שם אותם בסדר אקראי לרוב האנשים, זה מייצר חוויית האזנה פחות דהימה, פחות קולחת. וגם שזה משהו שהוא מאוד סודיקטיבי, ושאפשר לקבל עליו איזשהו סיגנל מאינטראקציה עם המשתמש, בחלון זמן יחסית קטן.
טוב, הזכרת את העובדה שהמערכת הזו לא רק מחליטה ומתאימה עבורנו את השירים, אלא היא גם ממשיכה להתעדכן כל הזמן באופן עצמאי בהתאם למשוב שלנו, נכון? היא מתעדכנת כל הזמן. איך זה עובד בדיוק?
כשאתה נמצא באינטראקציה עם המערכת ההמלצה, במיוחד משהו שמשמיע לך שירים, יש כל מיני סיגנלים, גם מכוונים וגם המכוונים. בצורך העניין, הדבר הכי פשוט שהיוזר יכול, שהמשתמש יכול לתת לך, זה ממש כאילו, אתה יודע, thumbs up או thumbs down, בגלל יש לך את זה. ברוב המערכות יש לך מין דבר כזה שמאפשר למשתמש לתת למערכת ישירות איזשהו אות של אני אוהב את זה, אני לא אוהב את זה. וחוץ מזה יש עוד אלף ואחד דברים אחרים שאתה יכול להשתמש בהם. אם משתמש מדלג על שיר באמצע, זה כלל לא סימן כל כך טוב. אם הוא מקשיב עד הסוף זה כן סימן טוב, אבל יש פה הרבה נואנסים. כי למשל אם בן אדם לא מדלג על אף שיר במשך 30 שירים, סיכוי יותר מסביר שהוא לא באמת מקשיב. אז זה בהחלט לא אגיד שזה משהו טריוויאלי ופתור, אבל חלק מהעבודה זה לנסות להבין מאיפה יכולים להגיע הסיגנלים האלה. חשוב להעיר שבתנאי המחקר שנעשו, כשבדקנו את האלגוריתם עם מבדקים אנושיים, אנחנו הייתנו שליטה מלאה על המערכת, אז אנחנו יכולנו לקבל מהם אינפוט קצת יותר מפורט, on the fly, וזה עזר לנו לבדוק את הביצועים של האלגוריתם בצורה שהיא יותר מעמיקה, אבל זה הופך את זה לפחות טריוויאלי ליישום במערכת מסחרית, לצורך העניין.
אז הבנו שאנחנו משפיעים על האלגוריתם, אנחנו יודעים שהתשובה לשאלה איך בדיוק עובד האלגוריתם, בדרך כלל זה סוד, נכון? אנחנו יודעים כך זה מהאלגוריתם לפחות של הפיד, של פייסבוק ואינסטגרם וכולי, אבל אולי תוכל לגלות לנו את הסוד הבסיסי של האלגוריתם עוד לפני שהשפעתי על המערכת, על פי מה היא קובעת, איזה שיר מתאים לי לשמוע?
קודם כל זה אגב נקודה מאוד נכונה, וגם זה אחת מהמגבלות שלמשל אם אתה תוהה, מתי הדבר כזה יכול להיות מסחרי, אז חשוב להיות שזה לא באמת נבנה במטרה להתחרות בספוטיפיי. אין לנו את המשאבים של ספוטיפיי, וגם לא הבנה מספיק מפורטת של מה הם עושים, כי זה סוד מסחרי. אבל המטרה הייתה להבין יותר טוב, אם אנחנו יכולים לבנות מערכות המלצה טובות יותר, מתוך הסתכלות סדרתית כזו על ההמלצה, ועל הדינמיקה של העדפות לאורך זמן, ולא רק כאילו בצורה שהיא איזה שירים אתה אוהב, בלי שום התייחסות לקונטקסט. אני לא רוצה לרדת פה ולהגיד שחוקרים אחרים לא התייחסו לעניין של קונטקסט ומערכות המלצה, זה מורכב, אבל באופן שבו אנחנו עשינו את זה, זה כן, עבודה הראשונה בתחום שעושה את זה. לענות לשאלתך, הרעיון פה הוא שוב שאתה מנסה לבנות מודל לא רק של מה המשתמש אוהב, אלא גם של איזה סוג של מעברים, פרופילים של מעברים בין שירים המשתמש אוהב. ואז לנסות להשתמש בכלים מתוך העולם של, גם של, שוב, של בינה מלאכותית, של למידה חישובית, לבנות סוג של סימולציה פנימית של כל מיני פלייליסטים אפשריים, מתוך הנקודת המוצא שנמצא בה כרגע, ואז לבחור את השיר שמוביל לרצף הכי מבטיח. אז יש פה כל סוג של המלצה שגם מנסה לראות את הנולד, ולנסה לתכנן קדימה, ולבנות רצף הגיוני של שירים. שזה משהו שלדעתי פחות התייחסו אליו במחקר, כי נורא נורא התרכזו על העניין של למצוא את השירים הכי טובים שמשתמש מאזין. ואחת המסקנות שלי היא, א', מאוד קשה בדיוק להצליח לקלוע על בול הטעם של משתמש, בטח אם אתה לא מכיר אותו באופן מעמיק, מהיסטוריית ההזנה וכן הלאה. והדבר השני, ברור הוא שמאזינים, הרבה מאזינים, אני לא רוצה להכליל, אבל הרבה מאזינים יעדיפו שירים שהם קצת פחות מכירים אוהבים ברצף הגיוני, מאשר שירים שהם כן אוהבים, אבל ברצף קאוטי לגמרי. אז יש פה איזשהו משחק לא טריוויאלי בין השיקולים האלה, ולמעשה במאמר אנחנו מראים גם שאתה לא מקריב הרבה, מזה שאתה מנסה ללמוד גם העדפות לגבי מעברים, אתה לא מקריב הרבה במובנים של איכות השירים עצמם שאתה ממליץ עליהם. ואני גם חשוב לי להגיד שאין פה איזה ניסיון בהכרח לכפות איזה טעם או הנחת מוצא. המערכת מתעדכנת כל הזמן, היא מנסה כל הזמן דברים חדשים. ויש לה כל מיני extensions שגם מנסים לחקור דברים כמו איזה, כאילו, למשל להגדיל את מבחר הדברים שהמאזין מתייחס אליהם. זאת אומרת, יש פה הרבה אדפטיביות, אבל ההיגיון הבסיסי אותו היגיון של לנסות לבנות רצפים הגיוניים של שירים, ולא רק להסתכל בצורה צרת, קצרת רוי על כל שיר בנפרד.
עד כמה מערכת כזו, בהנחה שהיא לא פועלת בצורה אינטראקטיבית, אלא מייצרת רשימות של שירים, באמת מסוגלת להחליף אורחים מוסיקליים בתוכניות מוסיקה?
תראה, ההיגיון שמאחורי העבודה הזאת הוא שהדבר, המערכת הזאת לומדת את העדפות של מאזין בודד מתוך אינטראקציה איתו. ויש איזשהו שלב שבו היא מנסה ללמוד אותו, שהיא מנסה לבחון כל מיני אפשרויות וללמוד פרופיל, ואז להדכן אותו. מפה לעורך מוזיקלי שהוא בונה, הוא בונה משהו שתלוי אם אתה רוצה לבנות משהו שלמשל קולע לאיזה טעם רחב, יש לך הרבה פרופילים של מאזינים, ואתה מנסה לבנות איזשהו משהו שיעבוד עבור רובם, זה אפשרי. אבל יש פה איזשהו עניין שאני מתייחס לעבודה של העורך המוזיקלי כעבודה שדומה לעבודה של עוצר בגלריה או במוזיאון. זאת אומרת שיש פה גם את הממד של הטעם האישי והעניין ונקרא לזה אפילו האספקט החינוכי של עבודת העורך המוזיקלי. ואת זה אני לא חושב שהאלגוריתם הזה בכלל מתיימר להחליף. כי לאלגוריתם עצמו אין טעם, אין לו העדפות ואין לו אופי משל עצמו. הוא מנסה לספוק מהמשתמש כל מיני סוגים של קלט, ולבנות על פיו איזשהו פרופיל שיאפשר לו לעזור, להמליץ למאזין על דברים שהוא חושב שיש יותר סיכוי שהוא ייהנה מהם, ברצף שהוא חושב שהוא ייהנה מהם. להפוך את זה למשהו שלגמרי מחליף את עבודת העורך המוזיקלי בתחנות רדיו נניח, אני לא הייתי הולך לכיוון הזה. האם זה יש פה מימד לעבודת מחקר מעניינת? אני חושב שכן. אבל אני באופן כללי מאמין בתפקיד של בינה מלאכותית להעצים את יכולת הביטוי העצמי של בני אדם ולא להחליף אותה. If that makes sense.
אנחנו פשוט מחפשים לפטר פה אנשים, אתה חושב שלא כדאי להתחיל מהאורחים המוסיקליים?
אני לא הייתי נפטר מהם כבר כל כך מהר. אני חושב שאני יכול להגיד למשל שיש המון תחנות רדיו שבהם אין ממש עורך מוזיקלי, אלא ממש כמעט כמו שפל אינסופי כזה. במקרים כאלה, לאלגוריתם הזה דווקא יש את היכולת כן לבנות רצפים פחות שרירותיים. אז האם יש איזה שימוש? כן, אבל אני לא חושב שזה הולך להחליף בני אדם בעתיד הקרוב.
טוב, אני מודה לך על השיחה הזו, דוקטור אלעד ליבמן, חוקר באוניברסיטת אוסטין בטקסס, ומי שהגה את הרעיון שעומד בבסיס הדי-ג'יי הווירטואלי הזה. תודה רבה לך.
בבקשה.
ואנחנו עוברים לעניין הבא, אם אתם נגעלים מירקות מסוימים, אל תאשימו את הירק אלא את הגנטיקה. שלכם מתברר שיש אנשים שמכוותים גנטית כך שהם נגאלים מירקות מסוימים, כך קובע מחקר אמריקאי חדש. הנה השיחה שערכנו עם פרופסור משה ניב מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית.
שלום.
אז בואי ספרי לנו על החיוות הגנטי הזה שגורם לחלק מאיתנו להיגאל מירקות מסוימים, ולחלק כן. אחר לאהוב מאוד את הטעם ככל הנראה מריר.
טוב, אז קודם כל, המחקר שאתה מדבר עליו באמת נותן דוגמה של שראו שבאמת אנשים מסוימים אוכלים פחות ירקות, וראו שזה מתאים לזה שיש להם רגישות לחומרים מרים. רק אני רוצה לדייק ולומר שהגנטיקה הזאת ידועה כבר הרבה שנים.
אוקיי.
זאת אומרת, זה ידוע. יש קולטנים שאחראים לחישה של טעם מר. יש, אצל כל בן אדם יש 25 סוגים של קולטנים כאלה, ואחד מהסוגים האלה יש בו שוני גנטי, שאתה יכול להרגיש את הטעם המר מאוד חזק, או שאתה יכול לא להרגיש אותו כלל, או שאם קיבלת מאמא כזה שמרגיש ומאבא כזה שלא מרגיש או הפך, אתה מרגיש את זה באמצע איכשהו.
עכשיו, אוקיי, אז זה משהו שהיה ידוע, אני מוכרח כן. לרדת לשורש העניין, מיד נגיע למחקר החדש, אבל מה היתרון האבולוציוני בכך שיש מגוון, שיש אנשים שנגאלים מטעם כזה ואחרים לא? מה האבולוציה מרוויחה?
אז ככה, קודם כל, בדרך כלל מקובל לומר שהיתרון, קודם כל, בכן להרגיש את המרירות, זה שאתה לא, אתה לא תוכל רעלים.
אוקיי, זאת אומרת, מלכתחילה זה האינטרס במרכאות של האבולוציה, כדי שנימנע מדברים שהם ככל הנראה רעילים, והם מרים בדרך כלל.
נכון, למרות שאנחנו, במעבדה שלי, אנחנו ניסינו לכמת את הקשר בין רעילות למרירות, ומצאנו שהקשר הוא לא מאוד חזק, ככה שכבר הדבר הזה לא לגמרי משכנע, כנראה שיש משהו קצת יותר מורכב מזה, שעוד לא עד הסוף יודעים. הקולטנים לטעמים נמצאים לא רק בפה, הם נמצאים בכל מיני רקמות אחרות, בלב, במוח ובמערכת העיכול ובמערכת הרבייה, אז יכול להיות שבכלל יש דברים שלא קשורים לחישת הטעם עצמו, אלא עוד דברים שאנחנו עוד לא יודעים אותם, או יודעים שהם קיימים שם, עד לא יודעים בדיוק מה התפקיד הפיזיולוגי שלהם.
אוקיי.
יש נקודה מאוד מעניינת שגם במערכת, בדרכי הנשימה גם יש קולטנים כאלה, ופה ראו, עוד פעם דווקא פה ראו יתרון כנראה אבולוציוני לכן להרגיש את זה, שאלה שמרגישים את החומרים, אותם חומרים שיש בברוקולי אז מי שמרגיש את המרירות שלהם, גם הקולטנים שנמצאים באף מרגישים גם חומרים שמפרישים חיידקים שיושבים במערכת הנשימה, וראו שיש להם פחות נטייה לדלקות קרוניות במערכת הנשימה.
מעניין, אז יש יתרון.
יש יתרון בכן להרגיש. עכשיו, מה היתרון בלא להרגיש? זו שאלה טובה. זאת אומרת, אפשר לחשוב על... לא עד הסוף יודעים, כנראה שיש יתרון מסוים, כי למשל אצל קופים יש גם ורסיה כזאת של כאלה שכן מרגישים את הטעם וכאלה שלא מרגישים את הטעם ממך. קולטן דומה, אבל המוטציה שם היא אחרת. זאת אומרת, זה התפתח באופן בלתי תלוי לפחות פעמיים או יותר, היכולת הזאת או כן להרגיש או לא להרגיש. אז זה בעצם אומר שלא שבמקרה ככה רק אצל בני אדם זה קרה, ובינתיים פשוט עוד לא קרו השינויים, אלא שכנראה שיש בזה משהו, אבל מה היתרון? לא עד הסוף ברור.
לא עד הסוף. אז מה חדש במחקר שפורסם, אם זה היה ידוע עד כה?
זה, אשמה, זה ממש שאלה מעניינת, כנראה היה להם PR מאוד מוצלח.
כן.
כי הם בעצם...
כמו שקורה לפעמים בעולם המדע, אנחנו יודעים את זה, כן.
כן, הם היו, זה היה איזשהו כנס של, אני חושבת, של מחלות לב או משהו כזה.
נכון.
הם עשו את הקשר בעצם בין הגנים לטעם לבין תזונה, לבין זה שכשאתה אוכל נכון יותר, כי כל מיני דברים בריאים לא מרים לך, אתה אוכל יותר נכון, ואז יש לך פחות מחלות לב, אני לא יודעת, אני ניסיתי להסתכל אחרי שפנו אליי, ניסיתי להסתכל על זה, ואפילו המאמר עוד לא פורסם, זאת אומרת, זה רק איזושהי מצגת שהציגו בכנס, וטוב, זה עשה, בסדר, זה עשה תהודה, אבל האמת היא שהמחקרים האלה קיימים לפחות בעשר שנים האחרונות, יראו באמת שהגנים משפיעים על מאמר או על עדפות מזון, אבל הם, אז את זה יודעים. מה שבאמת מאוד מעניין,
כן.
זה איך אפשר להשפיע על זה.
אז זהו, שאני רציתי באמת להציע לסיום, או לשאול אותך, האם אם בני לא אוכל ירקות, האם אפשר לערוך לו שינוי גנטי, ולגרום לו לאהוב ברוקלי וסלט עלי בייבי?
אז תשמע, אז קודם כל ככה, אם הוא ממש לא אוכל, לא אוהב ירקות כאלה מצליבים, מה שמעניין לעשות זה לתת לו, יש כאלה ניירות עם החומר הזה בצורה מרוכזת, ואפשר לראות אם הוא מרגיש את זה או לא. אם הוא מרגיש את זה מאוד מאוד חזק, הוא באמת שייך לאלה שזה מר להם במיוחד, אז יכול להיות שלא צריך להתעקש איתו במיוחד.
אז לבדוק את זה באמצעות מתן, אני אתן לו לאכול נייר בקיצור.
אבל כן יש עבודות שמראות כמה דברים, שא' חשיפה חוזרת ונשנית למזון מסוים משפיעה על הרגילים, זה כן רואים. הגיל משפיע, הגיל לבדו משפיע, כי הרגישות למרירות וגם העדפה למתוק משתנות, זאת אומרת קצת פחות עם הגיל אוהבים מתוק ופחות רגישים למר. ועכשיו הראו גם שחשיפה נשנית לחומרים מסוימים משפיעים על הרכב הרוק.
מעניין.
הרוק, כן. זאת אומרת שכשאתה אוכל משהו עוד ועוד, אז בעצם זה משפיע על הרכב הרוק, שהוא מצידו כנראה משפיע גם על כמה חזק מרגישים את הטעם.
טוב, זה כבר נושא לשיחה ארוכה ומאוד מעניינת, ואנחנו מזמינים אותך כמובן להצטרף אלינו לתוכנית במשך... מדענים הצליחו לתקן ליקויי למידה וליקויים בזיכרון שקשורים לתסמונת דאון, בעזרת תרופות המכוונות לטיפול בתגובת הגוף ללחץ תאי. זה מעט מסובך, אבל דוקטור נועה אלבלדה הסבירה לנו בדיוק במה דברים אמורים, ממרכז סגול למוח ותודעה, המרכז הבינתחומי הרצליה, הנה השיחה שערכנו איתה.
שלום דודו.
טוב, אנחנו נשמח ללמוד על המחקר הזה. שוב, אנחנו מדברים על ליקויי למידה וליקויים בזיכרון שקשורים לתסמונת דאון, ובסופו של דבר קשורים לחלבון באזור ההיפוקמפוס. בואי תעשי לנו סדר בכל המושגים האלה.
כן, אז בואו רק נגיד אולי לגבי תסמונת דאון, שזו בעצם תסמונת שנובעת מאיזושהי בעיה גנטית. והתסמונת הזאת יש לה הרבה מאפיינים, ואחד המאפיינים זה איזושהי פגיעה קוגנטיבית, בעיה בזיכרון, בעיה בלמידה. והמחקר החדש, רק נציין שהוא נעשה בעכברים, זה חשוב להגיד, לא בבני אדם, בעצם הצליח למצוא את אחד המנגנונים שמסביר את הליקויים האלה בלמידה וזיכרון, ולא רק למצוא אותו, אלא גם שוב בעכברים, לתקן אותו. ומה שהם בעצם הראו זה שיש איזשהו מנגנון, בגלל הפגם הגנטי שקשור לתסמונת דאון,
כן.
יש איזשהו מנגנון בתוך אזור ההיפוקמפוס, שהוא בעצם אחד האזורים הכי חשובים במוח ליכולות לזיכרון ולמידה, שגורם להיפוקמפוס לייצר פחות חלבונים ממה שצריך.
אוקיי.
עכשיו למה זה חשוב? כי אנחנו יודעים שתהליכי למידה וזיכרון במוח תלויים ביצירה של חלבונים שמאפשרים לנוירונים במוח לשנות את הקשרים ביניהם, את הסינפסות.
אז זה משהו שקשור לחלבונים, לפעילות חלבונית? אוקיי.
זה משהו שקשור לפעילות חלבונית. כנראה שהפגם הגנטי מוביל בעצם מתוך איזשהו מנגנון פנימי של המוח לירידה ביצירה של חלבונים, וברגע שהחלבונים האלה חסרים, יש פגיעה במה שנקרא פלסטיות המוחית. זאת אומרת, היכולת של המוח להשתנות בשביל לרכוש ידע חדש, נפגעת.
שזה עיקר מה שהמוח שלנו עושה, הוא משתנה כל הזמן, נכון? זה מה שמדהים באיבר הזה.
נכון. המוח
כל למידה, דרך... כל דבר, הוא כל הזמן משתנה, נכון?
נכון. כל למידה שאתה עושה, לא משנה באיזה תחום, כל חוויה חדשה שעברת, פריט ידע חדש שנחשפת אליו, בשביל שהוא יהפוך להיות זיכרון, המוח שלך, ליתר דיוק הקשרים בין תאי המוח, צריכים להשתנות. והשינוי הזה מחייב בעצם יצירה של חלבונים. אז הם בעצם ככה פיצחו את המנגנון הזה. אני אגיד שהם גם הסתכלו אחרי זה על דגימות ממוחות של אנשים עם תסמונת דאון, דגימות שנאספו לאחר המוות, וגם שם הם מצאו עדויות לזה שהמנגנון פגוע. זאת אומרת, הם הראו את זה בעכברים, ואחרי זה הם אמרו, מצאנו את זה גם במוחות של בני אדם עם התסמונת. ומה שיותר מרגש זה שעל ידי זה שהם הזריקו חומרים שבעצם מנרמלים את תהליך יצירת החלבונים בהיפוקמפוס,
כן.
הם הראו שאותם עכברים שיש להם פגיעה בזיכרון ולמידה, פתאום הפגיעה הזאת נעלמה, והם עברו להתנהג כמו עכברים רגילים מבחינת יכולות הלמידה שלהם, שזה מאוד מאוד מרגש.
זאת אומרת שבבוא היום, בהנחה שהעניינים האלה יעברו את כל הפרוצדורות וכולי, יהיה אפשר לתקן את המצב באמצעות יצירת חלבון, הפקה של חלבון, שתילה או שתילת גנים שייצרו את החלבון.
כן, אז הם מראים שאתה לא צריך אפילו ללכת לרמה הגנטית, אלא דרך זה שאתה נותן בעצם חומרים שמשקמים את היכולת של המוח לייצר חלבונים, אתה מתקן שם בעצם את הפגיעה הקוגניטיבית. והמחשבה פה היא כמובן שביום מן הימים, מקווה שלא עוד המון המון זמן, אפשר יהיה לקחת את הדברים האלה וגם להתחיל ליישם אותם בבני אדם.
זה נשמע מדהים. אני מודה לך על השיחה הזו, דוקטור נועה ארבלדה ממרכז סגול למוח, ותודה המרכז הבינתחומי הרצליה. תודה לך.
בשמחה.
ועכשיו לעניין הבא, אמצעי מניעה לגברים שכרוך בזריקה באשכים, הגיע לסיומו של שלב הניסויים הקליני. היתרון הוא שאין תופעות לוואי, והוא אפקטיבי במשך 13 שנה, החיסרון מדובר בזריקה באשכים. הפיתוח הזה הוא פרי עבודתם של מדענים מהודו, והנה השיחה שערכנו עם דוקטור יגאל גת, מומחה בעל שם עולמי בתחום פוריות הגבר, ומנהל מרפאת גת גורן, על אותו אמצעי מניעה.
בוקר טוב, שלום וברכה.
מעניין אותי, האם אתה מעריך שהדבר הזה אכן יצא לפועל? מה הערכת הסיכויים שלך בקשר לאותו אמצעי מניעה לגברים?
קשה להעריך את היעילות, כי הם לא מפרטים בדיוק את מה הם עושים, אבל זה ייקח די הרבה זמן כדי להגיע למסקנות. הסיבה היא נורא פשוטה, משום שאם הם סוגרים את הצינורית הזרע, מה שנקרא vas deferens בלטינית, אם הם סוגרים, השאלה אם זה רוורסיבילי, כי birth control, כי שליטה בהיריון, זה גם למנוע, אבל גם לאפשר שוב מחדש, כמו שנעשה בזרועות.
השאלה היא האם זה באמת הפיך, אתה אומר.
זהו, זה השאלה.
החבלה באזור שם, כן.
הם לא מציינים את זה, אבל לפי מה שמציינים, זה לא הפיך. אז זה בעיה מספר אחד. אני רוצה להסביר אולי שכדי למנוע הריון ולשלוט בזה, שזה יהיה חזרה, שזה יהיה רוורסיבילי, אז אצל אישה אנחנו יודעים לעצור את הביוץ. כי זה קל מאוד, כי זה על בסיס חודשי, פותחו במשך עשרות שנים הורמונים שיכולים לחסום את הביוץ החודשי, כי זה שם מדויק כמו על שעון. אצל הגבר, הזרע נוצר באופן רציף, זאת אומרת צריך משהו רציף שיעבוד עליו, או על ידי גלולות שניסו פעם וזה לא עזר, וזה לא עבד.
זהו, באמת דיברו בזמנו על גלולה לגברים, לא? זה לא? לא קורה?
גם היה עכשיו בשיקגו כנס שגם מפתחים שוב גלולה, פיתחו פעם גלולה, אבל היא גרמה לעקרות לא רברסיבילית, ואז אנשים הפסיקו לקחת את זה. כי זה היה על בסיס הורמונלי רציף, וזה היה...
זה ממש למי שלא רוצה ילדים.
כן, כן. אז לכן זה נמנע. אז בסך הכל אפשר גם... למעשה חסימה של הווס דף של הצינורית הזרע היא מקבילה לחסימה של החצוצרות אצל האישה. זאת אומרת, למנוע פיזית את התא להגיע למפגש בין הזרע לביצית. אז רוצים, אז חוסמים את זה באופן פיזי. וככה גם הם טוענים שהם מסוגלים לעשות את זה.
כן, זו הזרקה של איזשהו פולימר, לא לאזור הזה איכשהו, כן.
פולימר זה סוג של משהו פלסטיק, אבל זה פשוט כמו פקק. הם ישימו שם, יקצו דרך האשכים, ישימו פקק בצינורית, אז זה פשוט יחסימו אותה פיזית. צריך לזכור שאם סוגרים פיזית את הצינורית הזרע, ולא מאפשרים לזרימה של נוזל הזרע לזרום כלפי חוץ, אז הוא מעלה את הלחץ שם באזור, כן, והוא גם יש, כאילו, יש איזה בקפלו כלפי פנים האשך, כי אין זרימה מצד אחד, אז והוא ממשיך לייצר נוזל.
אז מה קורה באמת במצב הזה?
זה יכול, זה לוקח איזה זמן עד שהכל מתאזן, וגם יכול לגרום לירידה בייצור הזרע, זאת אומרת, ברגע שיש לחץ גדול מאוד על האשך. הלחץ גובר וגובר, והשח לא מקבל את ההספקה של חמצן וחומרי גלם כדי להמשיך לייצר את הזרע, ובאופן טבעי הזרע הולך ונחלש בייצורו, זאת אומרת הולך ופוחת.
בקיצור, לא נשמע פתרון כל כך אלגנטי ופרקטי.
נכון, אני מסכים איתך מהחוץ. צריך לזכור שתא זרע הוא תא הכי מסובך ביקום. הוא, אתה יודע, הקוטר שלו הוא 8 מיקרון, זאת אומרת 8 אלפיות המילימטר, והצינורית הזרע היא בערך שמינית המילימטר, זאת אומרת יש מקום, מספיק מקום רחב לתא זרע לשחות בתוכו, לעבור דרך ההרמונית, לקבל מההרמונית נוזל שהוא דלק למנועים של לתא זרע. לתא זרע הרי יש 6 מנועים שמאפשרים לו לשחות ולנוע כלפי הביצית, ואם רוצים לחסום אותו, זה ממש בעיה לא פשוטה.
וואו, טוב, אז בינתיים נסתפק במניעה והתרחקות מהתחום. המניעה הבטוחה. תודה רבה לך, דוקטור יגאל גת, מומחה בעל שם עולמי בתחום פוריות הגבר, מנהל מרפאת גת גורן. תודה רבה לך.
הכל טוב, בוקר טוב.
ואנחנו עוברים על העניין הבא. אי אפשר באמת לנבא תכונות של עובר על פי בדיקה גנטית, כך קובע מחקר ישראלי חדש, ולכן אותה שיטה שנקראת ברירת עוברים או בחירת עוברים על פי מידע גנטי, שיטה שמבטיחה כביכול ילד חכם יותר, גבוה יותר ושלל השבחות גנטיות בעיני ההורים, היא שיטה שלא באמת עובדת. אנחנו שוחחנו עם מי שהוביל את המחקר, דוקטור שי קרמי, חוקר גנטיקה סטטיסטית מבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטה העברית.
שלום.
אנחנו רוצים להבין מה הטענה שלכם. מדוע הבדיקה הזו לא עובדת? האם אי אפשר לבחור, שוב, אני מדובר פה בסלקציה, האם אי אפשר להבין שעובר אחד הוא טוב יותר גנטית מהאחר?
אוקיי, אז אם למקד את הטענה שלנו, אנחנו לא טוענים שהשיטה הזאת היא לא עובדת, אנחנו טוענים שהשיטה הזאת תיתן תוצאות שהן לא מאוד מרשימות. אבל אולי תן לי לתת איזה קצת רקע לגבי
בבקשה, נשמח. הזאת.
כן, אז בדרך כלל הבדיקות הגנטיות של העוברים נעשו על מנת לזהות עוברים שיש להם מחלות גנטיות מאוד קשות. זה מה שנעשה עכשיו, וזה כבר די הרבה שנים, וזה עובד מעולה. אז זה פותר בעיות במקרים שההורים למשל הם נשאים למוטציות שגורמות למחלות קשות, ואז בעצם היצירה של העוברים על ידי IVF והבדיקה הגנטית שלהם היא מובילה לכך שההורים יכולים להבטיח שהעובר שלהם הוא לא יהיה חולה.
שזה משהו שנשמע על פניו מוסרי ונכון?
זה, כן, זאת אומרת, זה משהו שעושים עכשיו. עושים אותו, כן, במאות משפחות בכל הארץ, וזה, התועלת של זה לבריאות הציבור היא כמובן מאוד גבוהה. עכשיו, מה שקרה בעצם ממש בשנים האחרונות, היו שתי התפתחויות טכנולוגיות די גדולות. אז הטכנולוגיה הראשונה מאפשרת היום, במקום לבדוק רק מוטציה אחת, למשל אם יש מוטציה שעלולה לגרום למחלה כמו סיסטיק פיברוזיס, שזה למשל סיבה אחת שבגלל האנשים עושים בדיקות גנטיות של עוברים, אז במקום לבדוק מוטציה אחת, היום אפשר בעצם לבדוק את כל הגנום של העובר. הטכנולוגיות החדשות של ריצוף גנטי, של ריצוף DNA, מאפשרות לעשות את זה באופן שהוא לא קשה וגם לא כל כך יקר. כן, זה ממש התפתחות של השנים האחרונות. עכשיו, במקביל, גם יש התפתחות בהבנה של הבסיס הגנטי של תכונות ושל מחלות. אז אפילו תכונות כמו גובה או משקל או מנת משקל, התכונות האלה אנחנו היום מבינים הרבה יותר את הבסיס הגנטי שלהם, וגם אנחנו יכולים היום לחזות את התכונות האלה. זאת אומרת, יכולים לקחת את הרצף ה-DNA של אדם מסוים ולהגיד מה צפוי להיות, למשל הגובה של אותו בן אדם. ועכשיו אפשר לעשות אחד ועוד אחד ולהגיד, אוקיי, למה שלא נעשה גם בעוברים? כן, למה שהורים שרוצים למשל להבטיח של הילד שלהם הוא יהיה הכי גבוה שאפשר, למה שהם לא בעצם יעשו IVF, ייצרו איזושהי כמות של איזשהו מספר של עוברים, כן, ואז יבחרו את העובר שיש לו את הציון הכי טוב לגובה. כן, אז הדבר הזה הוא כרגע הוא לא חוקי בארץ וברוב המדינות.
ולמה זה לא חוקי? כששוב אנחנו מדברים, לא מדובר בתינוק שבא לעולם בדרך הטבעית, נכון? שם זה קורה פשוט מעצמו. אנחנו מדברים על בחירה בין עוברים, הכוונה היא לכך שההפריה נעשית בצורה מלאכותית בחוץ, כמובן.
נכון, זה הפריית מבחינה IVF. אז למה זה לא חוקי? כי בדרך כלל רוב המדינות מעדיפות לעשות מינימום של התערבות בעוברים, מינימום של בחירה של עוברים. זה מעלה שאלות אתיות, מוסריות, די כבדות. כן, ורוב האנשים, רוב החוקרים בתחום האתיקה, הם לא אוהבים את זה. זאת אומרת, זה משהו שהוא שנוי במחלוקת. יש אנשים שיגידו שאולי כדאי לעשות את זה, אבל יש טיעונים מאוד כבדים נגד זה. מה שאנחנו שאלנו זה, אם בכל זאת תהיה איזושהי מעבדה, כן, שתרצה בכל זאת לעשות את הבדיקה הגנטית הזאת לעוברים, ודווקא לבחור עובר שלמשל יהיה לו את הטיעון הכי טוב לגובה למשל, כן, או למנת משקל, כן, זאת אומרת שהעובר הזה חזוי להיות
אוקיי, כמובן נקודת המוצא היא שכמובן הגובה זה משהו גנטי, אנחנו יודעים שהוא גם אבל קשור לתזונה וכולי, זאת אומרת זה יותר מורכב מזה, אבל אתה אומר, אוקיי, בבקשה.
כן, אני אגיע לנקודה הזאת עוד שנייה. אז אנחנו עשינו אנחנו לא יכולים לעשות כמובן ניסויים בעוברים, זה לא רלוונטי, אבל אנחנו יכולים לעשות סימולציות, כן, ואז לקחנו רצפי DNA של אנשים מכל מיני מחקרים, ואז עשינו בעצם זיווגים וירטואליים כאלה, כן, בין אנשים, ויצרנו במחשב, יצרנו את הגנומים של מה העוברים, מה הילדים שצפויים להיות להם, ואז עשינו את התרגיל שאמרנו ככה, בוא נראה לכל אחד מהילדים האלה שיצרנו במחשב, בוא נראה מה צפוי להיות הגובה של כל אחד מהילדים האלה, ואז לקחנו את העובר, כן, שוב, עובר וירטואלי, כן, שיצרנו במחשב, עם הגובה הצפויה, נתנו כמה הרווחנו בגובה, לעומת בחירה אקראית של אחד העוברים. ועשינו גם אותו תרגיל לגבי מנת משקל IQ. אין, ואז מה שראינו בסופו של דבר זה שהרווח שאפשר להוציא מכל הפרוצדורה הזאת הוא כרגע הוא די נמוך. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על גובה, אנחנו מדברים על משהו כמו 2.5 סנטימטרים שאפשר להוסיף בשיטה הזאת. זאת אומרת, העובר שאנחנו נבחר בשיטה הזאת הוא יהיה בממוצע, כן, והמילה הזאת ממוצע היא חשובה, אני אגיע לזה עוד שנייה, בממוצע הוא יהיה גבוה ב-2.5 סנטימטרים מעובר ממוצע של המשפחה, כן, מבחירה אקראית של עובר, אם לא היינו עושים את כל הסיפור הזה. לגבי IQ, אז גם מצאנו המספר הוא דומה, במקרה זה גם 2.5 נקודות, כן, זאת אומרת, העובר שאנחנו יכולים לבחור על ידי בדיקה גנטית, על ידי בדיקה גנטית, הוא יהיה בממוצע, יהיה לו בממוצע IQ גבוה ב-2.5 נקודות, ביחס לעובר.
זה משמעותי? 2.5 נקודות? לא מאוד, נכון?
לא מאוד. אז תהיה תקן, היא בהגדרה של IQ היא 15.
אוקיי.
מדברים על שישית של תהיה תקן, כן. בגובה זה קצת יותר גבוה, כי תהיה תקן היא ב-6 סנטימטרים, זאת אומרת, מגבילים את זה לאחד המינים, כן, לכן אנחנו מדברים כמעט על חצי תהיה תקן. אז למעשה בגובה אנחנו קצת יותר, הרווח קצת יותר גדול, כן, אבל עדיין, לפחות זה נראה שזה לא נראה משהו מאוד דרמטי, ולכן בגלל זה אנחנו אומרים, השיטה הזאת כרגע, היא לא, זה לא משהו שכל ההורים, כן, העתידיים הולכים לרוץ עכשיו ולעשות את זה, או כן, ללחוץ על, כן, מקבלי קובעי המדיניות שיהפכו את זה לחוקי, כן, כי כרגע זה לא נותן יותר מדי. עכשיו, מה שהזכרתי קודם, שהתוצאות שלנו אומרות שזה הממוצע, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על 2.5 נקודות IQ, כן, זה בממוצע. יכול להיות שמשפחה מסוימת זה יהיה 5 נקודות, יכול להיות שמשפחה אחרת זה יהיה נקודה אחת.
כן.
ועוד מעבר לזה, מה שיותר משמעותי זה שאנחנו לא מבינים עד הסוף מה משפיע על התכונות האלה, מה קובע את התכונה.
שזו נקודה מאוד מעניינת, אולי החשובה מכולן. האם אנחנו, כי אנחנו יודעים ש-DNA, בסופו של דבר אנחנו מדברים הרבה פעמים בטבעיות על הקשר בין DNA לבין תכונות, אבל אנחנו יודעים ש-DNA הוא בסך הכל מתכון או מקטע DNA, הוא מתכון ליצירת חלבון. מכאן ועד לתכונה זה משהו קצת רחוק, לא?
כן, ה-DNA יש לו, ה-DNA האנושי הוא מאוד ארוך, ויש לו המקטעים שמקודדים לחלבונים, רק אחוז אחד ממנו.
אז מה כל השאר?
טוב, זה דיון אחר, כל השאר חלק אנחנו יותר מבינים, חלק למשל קובע מתי החלבונים האלה התבטאו, באיזה רקמות, וכן הלאה, אז יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב.
אבל האם אנחנו יודעים לזהות מקטע שקשור ל-IQ, כן, מקטע DNA?
כן, אז אנחנו יודעים, זאת אומרת, עשו מחקרים, המחקר הכי גדול שעשו עד עכשיו, ספציפית לגבי ה-IQ, זה מחקר על כמעט 300 אלף איש, ומצאו מקטעים גנטיים, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מה המוטציה, אבל מצאו מקטעים גנטיים שמשפיעים על מנת משכל, כן? שנמצאים בקשר עם מנת משכל, אנחנו לא יודעים איזה מוטציות בדיוק, ואנחנו לא יודעים איך זה עובד, אבל אנחנו יכולים להשתמש בזה לחיזוי. זה מספיק טוב בשביל שאנחנו יכולים לתת חיזוי. אבל הנקודה היא שאני רוצה להגיע אליה, שהחיזוי הזה הוא מאוד לא מדויק.
כן.
כן, זאת אומרת, עדיין הוא משאיר לנו אי ודאות מאוד גדולה. זאת אומרת, גם יש לנו איזשהו עובר שאנחנו חוזים לפי הציון הגנטי שאנחנו יכולים לחשב, לפי המחקרים האלה, שלמשל צריך להיות לו IQ של 105, כן, עדיין יכול להיות לו IQ של 125, ויכול להיות לו IQ של 85. כן, למה? בגלל שאנחנו לא מבינים עד הסוף מה קובע את ה-IQ. אנחנו מבינים חלק מאוד מהגנטיקה.
כן, כן, ודאי.
יש חלק גדול מהגנטיקה שאנחנו לא מבינים, ויש את כל ההשפעות הסביבתיות האחרות, שאנחנו בכלל לא מבינים, לא יכולים, אולי חלק מבינים, אבל לא תמיד יכולים לחזות אותם. זה משהו אקראי. נשאר לנו המון אקראיות.
תאלצו פשוט להאכיל באוכל מזין ובריא את הילדים שלכם, ובעיקר ללמד אותם, אין מילות מזה, אי אפשר לסמוך רק על גנטיקה.
נכון, כמו כל תכונה, גם גובה, גם משקל, גם מנת משקל, כן, כל תכונה יש לה רכיב גנטי ורכיב סביבתי, נכון, כאשר היחס ביניהם הוא משתנה בין תכונות.
אז זה לא כל כך פשוט, המציאות היא יותר מורכבת, אבל אפשר לומר שזה לא מאוד אפקטיבי או כזה אחד לאחד בוחרים בעובר שיש לו את הפוטנציאל הגנטי הטוב ביותר, והנה זה קורה בכבמתי קסם. הוא היה גבוה.
בדיוק, זה מה שניסינו להדגיש, שכרגע התועלת היא יחסית נמוכה, גם בממוצע, ומעבר לזה שזה, מעבר למה שאנחנו רואים בממוצע, שתי נקודות IQ או שני סנטימטרים בגובה, יש עדיין אי ודאות גדולה, מכיוון שאנחנו לא מבינים רק חלק קטן מהגנטיקה, ויש את כל הסביבה שאנחנו גם לא מבינים אותה. אבל כמובן, יהיה צורך לחזור לזה, כן, עוד כמה שנים, אולי יהיו שינוי בטכנולוגיות, אולי אנחנו נבין יותר טוב את הגנטיקה, עכשיו חלק קטן, אולי החלק הזה יגדל, ואז יכול להיות שהתועלת תגדל, לפחות כרגע, כן, זה די מינימלי, אפשר לומר.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, חוקר הגנטיקה הסטטיסטית מבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטה העברית, דוקטור שי קרמי, תודה רבה.
תודה.
כאן
שלושה שיודעים, תוכנית סיכום שבוע חגיגי. תודה רבה לאורך רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה לשלומי בנתיה וליגל שפירה, אני הייתי דודו ארז. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. שתהיה לכם שבת שלום, סוף שבוע נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה ביום ראשון עם תוכנית חדשה. להתראות. Thank you.